טוב, צהריים טובים. אנחנו בפעם האחרונה דיברנו על הצמצום בתורה של אדמו"ר זקן, והיום נעשה איזה הפסקה לכבוד הטענה שאני איתן עוד מעט. אני רק אחזור מראה ש... דיברנו על הניסיון של אדמו"ר זקן לדבר על הצמצום כניסיון לראות חיים בתוך שפות מקבילות. לאמור, אדם שהולך בתודעה מתמידה של ייחוד עליון וייחוד תחתון, של ייחוד העילה וייחוד התתה, כמו שאדמור זקן מדבר בפרק ז' בשער הייחוד, בעצם כל הזמן מוכרח לייצר פריצה של המובן מאליו, לייצר פריצה של הקיים. כלומר, בין כל שניים יש שפה. השפה היא שפה קבועה. אני אוכל ארוחת ערב על שולחן, אורי אוכל ארוחת ערב, אורי אוכל ארוחת ערב על שולחן. השולחן בכל המקומות לכאורה הוא ארבע רגליים, אלא אם כן אתם בישיבה פה אפילו הקצאה לארבע רגליים, אז יש איזה ברזל כזה, אבל בגדול יש איזה פלטה שמתחת קורה משהו, זה שולחן. כיסא זה פלטה שגם אתה על הפלטה. כל העולם הכיסא הוא כיסא, השולחן הוא שולחן. השאלה איזה מערכת יחסים
הרציני, כאילו איך אתה אומר כזה דבר מזה?
שמה?
שהשולחן הוא שולחן. מה מגדיר את זה, כאילו? מה זה האובייקטיביות הזאת שאתה מניח, כאילו?
משהו שאוכלים עליו.
שולחן כתיבה, לא אוכלים על שולחן כתיבה. אתה כאילו...
לא התחלנו, תן לנו...
אתה לא מדבר. אנחנו ממש אחרי כבר, כאילו, וינקל שאתה מדבר על זה בזמן.
אני פה עושה תקציר. שולחן הוא מה שאנחנו קוראים לו שולחן. בסדר, קוראים לו שולחן. והמקום שבעצם בתוך המילים שלכאורה כולנו שותפים להם, שזה הייחוד התתה, אומר אדמו"ר זקן, יש מערכת נוספת של משמעויות בתוך המילים הללו שלכאורה נושאות איזה מובן קיים. יש מערכת נוספת של מובנים אחרים בתוך אותו מובן. זאת אומרת, זה לא שאני אומר מילה ועוד מילה על גבי אותה מילה, אלא באותה אמירה עצמה, שאני אומר את אותה מילה עצמה, היא נושאת משמעות נוספת. וזה בעצם המקום של הצמצום. כלומר, הצמצום הוא לתפוס את השפה רק במובנה הראשון, רק מייצגת ייצוגים מוסכמים, ולאבד את השפה שהיא רק שלנו. כן? ששפה יכולה להיות רק שלנו, זה המקום של הייחוד העילאה שיושב בתוך הייחוד התתה. אפשר לדבר על זה שזה יוצר גם זיקות לנקודה של רב נחמן על המצח. כלומר, בנקודה של רב נחמן על המצח אני מוותר על השפה. כלומר, אני רואה אותך ואתה רואה אותי, ואז אנחנו יודעים שאנחנו משוגע, ואז מה? אנחנו יודעים שאנחנו משוגע, ואז מה? אין על דבר. כאילו זה, אנחנו יודעים שאנחנו משוגע. מה שהיה להוכיח? אצל אדמור הזקן, ובכלל אנחנו נראה את כל העיסוק שלו בצמצום, העניין הוא איך אני יוצר בתוך המגע שלי עם העולם, שזה מגע דרך המציאות, לחלץ מנה עוד מערכת של מציאות שיושבת על על המציאות הקיימת, על המציאות הקיימת, טוב, כל ההקדמות על המציאות הקיימת. עכשיו, אשכח, פה אני לוחץ אחד יוצא איזה מאה, זה מין שפע כזה של דובי. טוב, אז אמרתי נעשה איזה הפסקה, לא תכננתי, אבל היום בבוקר הצטבר לי בתפילה בפחס שהרב מנחם פרומן הוא הגלגול של רב לב יצחק ברדיצ'ו.
זה של עוד, הרבה אחרים?
לא, רק שלו, זה היה החידוש. אז חשבתי לדבר על רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זה הזדמנות, כי תמיד זה יוצא בין הזמן אם זה קפה בתשרי, אז אף פעם לא מדברים עליו. אז א' בלמות גם צריך לדעת בטיימינג טוב, כשאתם בוחרים תאריך, תמותו באמצע הזמן. מי שמת מחוץ לזמן, נופל מחוץ לזמן, כן, מאמרו של גרוסמן, פשוט לא מדברים עליו. זה כמו, יש חגים שאין עליהם דרשות בכלל, מה? סתם בזבוז של הקצת, איך אמר פעם בישיבת בית אל, אמר שם הרב אביחי, זה מקובולים מתים באב. הארי וזה, תן לו רמק, זה סוף הזמן, רמק זה סוף תמוז, הארי זה אב. אבל אתה מת, אתה צריך באמת לא עדיף, תאריך טוב, עדיף בסוף הזמן, אבל שעדיין החבר בישיבה ואפשר לעשות יורצת יפה. ואין כך, חשבתי קצת, חשבתי קצת לדבר על לוי יצחק, והמקום ששינה מתורת המגיד ובעל שם טוב. כן, באמת זה אקס-טריטוריה, שבוע הבא נחזור אל העיסוק שלנו בצמצום, ניכנס יותר למאמרים, אמרנו באוספות לתורה אור, יש דיבור מאוד חשוב של אדמו"ר הזקן הזה, אבל היום אקס-טריטוריה, מתנה. כן, פתאום הדמות של רב מנחם, ועוד בשורה טובה, זהו, אני סיימתי לערוך את מה שהייתי צריך לערוך, אני חוזר לימי רביעי, משרה מלאה. הלצות וסיפורים מהקיבוצניקים יתפרסו לאורך כל השנה הקרובה. וספר שירים ג', למה יהודי עושה את זה, הוא לא יודע, אבל קרה.
יושב בספר.
מי שנפלה עליו מפולת. טוב. זה היה השם.
תוחק, זה נראה כאילו.
תוחק, אני התנהנתי
מהשם. טוב.
הייתי אותו כספר.
זה השם.
זה השם כיוון לו.
האמס שמדברים על בעל שם טוב והמגיד, וגם בדרך השלם ודרך הריק, זה מאמר אחד שכתבתי על זה. לכאורה בעל שם טוב זה דמות נורא נורא מלאה. דמות מלאה. ובכלל, בכל מפגש עם אדם, יש אדם שהמפגש עם ההיעדר שלו הרבה יותר נוכח מהמפגש איתו עצמו. כן, לפעמים אתה מסתכל בפרספקטיבה או איזה רטרוספקטיבה, אתה אומר, מה נשאר לי מהאדם הזה? זה רגע נורא מביך. כן, אתמול בהזכרה פגשתי אדם שהייתי פה בחדר ואני מאוד אוהב אותו, אבל פתאום נפגשנו ולא היה לנו מה לדבר, לא ראינו אחד לשני זה 5 שנים, פתאום ככה כל הדרך חזור חשבתי, מה זה הדבר הזה שברגע מסוים יש לך משהו נורא עז עם אותו אדם, חלקנו איזה גורל משותף שכל אחד ברוך השם נחלץ ממנו, הראיה שהוא היה עם ילד בעגלה וזה, ויש איזה רגע שפתאום הגורל המשותף הזה הוא לא, אין שום היטל שלו לנקודה האהובית עכשיו, לרגע הזה אין שום נפקמינה. ואז מה נשאר? ופתאום תפסתי ש יש דמויות שגם שלא התרחש איתם דבר המון שנים, יכול לקרות איתם, זאת אומרת, יש במפגש איזו אנרגיה נורא חזקה, זה כמו לדלג על זה, על כל הפער של השנים פתאום, כן, פתאום אתה חוזר לרגע הזה, זה האופציה, לפגוש חבר מהילדות זה האופציה היחידה לחזור להיות ילד, כי הוא זוכר את מה שעשית, אתה אף פעם לא זוכר את מה שעשית. הדמות המלאה יש לה איזה נוכחות, איזה התפרסות של הדמות, מישהו שאי אפשר להתעלם ממנו, בניגוד לדמות נהדרת או נוכחת נפקדת. כן, ובכל הלילה שתחשבו לרגע על האנשים שאתם מכירים, יש דמויות כאלה, לא נקרא להם שקופים כי זה כבר שיפוטי, אבל נקרא לזה עם איזה מלאות פנימית, כלומר המקום שהדמות היא באיזה הדרות, עבודה נורא נורא פנימית, היינו אומרים אינטרוברטית, ומשוחררת מהצורך באקסטרוברטיות, שהיום אני חושב הולך כבר להטביע את העולם, הצורך הזה באקסטרוברטיות, ואתה מסתדר עם עצמך, זה באמת, זה בסדר, יש איזו שלמות כזו. אבל שם טוב זה דמות נורא מוחצנת, עם איזה אינטנסיביות כזאת. תקראו את התיאור השלישי שפה בעמוד, אני נורא אוהב את התיאור הזה, זה מופיע בשבחי הבשת. והתחיל לעשות תנועות נוראות ששכה לאחוריו עד שבא ראשו סמוך לברכיו, והודיעו לרב זאב קוצס או קיציס. הוא בא והביט בפניו ורמז שלא יגעו בו, והיו עיניו בולטות ובקולו היה עושה תנועות של שור שחוט, והיה כך לערך שתי שעות, ופתאום נתעורר ונתיישר על עמדו והתפלל במהירות גדולה. זה גם תיאור נורא ויזואלי, אבל השם טוב מתפלל באקסטאזה נורא חזקה. כן, בטח ראיתם אנשים כאלה שככה מתפללים. המגיד לא מסתדר עם זה. המגיד, יש תיאור בשבחי הבש שמתחיל כל תפילה עם הרבי שלו, וכל תפילה הוא מתייאש מלהצליח להתפלל איתו, ועובר לחדר אחר, חדר שקט, שם הוא מתפלל. תראו את שני המובאות הראשונות: שלא יעבודתו נראה בפני בני אדם כלל, שלא יעשה שום תנועה באיברים, רק בפנימיות נשמתו יהיה בוער בליבו, ויהיה צועק בלחש מחמת התלהבות בעניין שתהיה עבודתו בפנים יותר גדולה משתהיה עבודתו נראה באיברים. הכל מופנם, כן? הכל בפנים. יש פה איזה מערכת שלמה שאתה לא נותן לה שום מבע, כי התחושה היא שבהתגלות סוד ההחמצה. לאמור, כל החצנה של דבר היא מאבדת אותו, והאופציה היחידה שדבר יהיה הוא שהוא לא יהיה. כן, אמרתי פה אוקסימורון. אבל ברגע שהדבר הוא ישנו, באותו רגע הוא איננו, הוא כבר מאבד את הכוח שלו. בסדר, אם נגיד את זה במייסה על למדנים, זה המפגש של הגריז עם רב שמואל רוזובסקי שנהיה ראש ישיבת פונוביץ'. כן, מכירים? מה אומר הגריז? בסדר, זה מתח גדול עד הרגע הזה בין פונוביץ' לבריסקרס. אז לא אביא לכם לקט ציטוטים מאברום יוטו סולובייצ'יק מהשבוע האחרון על פונוביץ', אבל אומר הגריז, אומר לרב שמואל, מאז שהתחלת לתת שיעורים, הוא אומר לו, מה אתה מחדש? אתה ראש ישיבה, כן? הוא אומר לו את זה בלעג, נו, אתה ראש ישיבה, תגיד איזה חידוש. הוא אומר, 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 נו, שטויות, מה השני את הראש ישיבה, לא קורה שום דבר. כלומר, ברגע שאתה בתנועת החצנה, אתה ראש ישיבה, באים לשיעור שלך, שיעור כללי של מרן ראש הישיבה, לא יכול לקרות שום דבר. העבודה היא כולה פנימית. כל תנועה, יש פה משהו הרסני. זה כמו מה שאגנון כותב בספר המדינה, שכל תנועה שאתה בא, כל תנועה פוליטית שאתה מנסה לעשות, היא כישלון. נכון? מכירים את החכמים מושכים ידיהם מן המדינה? את הדברים שאגנון כותב בספר המדינה? הנה אני, המחשב יעלה ואני אקרא. המקום שכל תנועה יש בה איזה בעייתיות בהגדרה שלה. הנה, ככה כותב אגנון: והחכמים מושכים ידיהם מהנהגת העולם מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם, ורוצים שיתנהג העולם על ידי חכמים גמורים. נכון? כלומר, החכם הגמור זה זה שיודע להוציא את הדבר בלי לאבד אותו. החכם הבינוני, החכם החלקי, מוציא את הדבר ובעצם מאבד אותו. כן, אני מניח שכל אחד בניסיונות שלו לתרגם הוויה אחת להוויה אחרת. מילואים, רוצים להגיד מילואים, אבל לא, נגיד מילואים. אתה מאבד איזה תורף של הדבר עצמו, בניסיון כאילו להנגיש, בניסיון לתווך, בניסיון להסביר. בתוך כך קופצים הטיפשים והרעים ובאים ונוטלים את העולם לידיהם ומנהגים את העולם כפי זדונם וכי טיפשותם. איך נותנים החכמים לעולם שיובד על ידי השוטים והרשעים? אלא מתוך שהחכמים חכמים ומוסיפים חוכמה, כל שנראה להם אתמול כחוכמה שלמה, רואים אותו היום שאינו חוכמה. ואינם עומדים על דעתם ואינם תוקעים עצמם לשום דבר, מפני שהחוכמה מוליכה את החכמים ממעלה למעלה. לא כן הטיפשים, כל דבר שנתנו עיניהם בו הרי הם מחזיקים אותו ואינם מניחים ממנו, שאם יניחו עיניהם ממנו אין להם מה שיעשו בעולם. לפיכך יהיה מהם תחבולות ובלבד שיחזיקו העולם בידיהם. ההוצאה של דבר היא קצת עיבוד שלו. אני לא צריך להגיד כמו הרמן קפוטה, אתה קורא? קפוטה? טוב, אתה עושה בשכל. הוא אומר שלכתוב ספר ולהוציא אותו לעולם זה כמו להביא ילד לעולם ולראות בו ככה. כאילו, בסדר, יש לך משהו, מה אתה צריך לשתף בו את כולם? נכון?
לא, זה חזק
ממנו. נו?
למה הוא צריך להיות צעיר לנצח?
הוא כתב את זה בספר. אבל אתה כאילו מאבד משהו, נכון? זה כמו שרבסים חבונים, ככה כתוב גם בכל שמחה: רציתי לכתוב כל תולדות האדם בגודל כף יד. ויש שם כל האדם. כל האדם. ונמניתי וגמרתי שלא לכתוב. והמגיד הוא שם. המגיד בעצם במקום שאי אפשר לכתוב. אתם יודעים שרב ישראל מרוז'י נפטר, היה איזה בוחור שאמר זה הזמן לעשות קופה. הוציא את הספרים של וורטים שהוא שמר מרב ישראל, כן, גם רב שלום מזל מנסו, אבל לא ניכנס לסוגיה שם, זה יותר מביך. אף אחד לא קנה. כי מה יש לכתוב? זה פגם הברית. זה לאבד את הבלתי אמצעי, את הדבר עצמו, שהוא עצמו. כל זיקה וכל דיבור עליו זה... והמגיד שם, תראו בעוד ציטוט, פעמים יש לעבוד להשם יתברך בנשמה לבד היינו מחשבתו והגוף יעומד במקומו כדי שלא יחלק שישתמש בו הרבה, וזה העבודה יותר טובה והולכת במהירות, ומדבקות להשם יותר מהתפילה שנראו בחוץ על האיברים. כן, יש סיפורים על רב יעקב מוסיאטין, העולה יעקב, איך הוא רוצה לכוון בכוונות, המקום של הכוונות זה נורא לכאורה, חסידות כזאת היא חסידות קבלית, כן, הכל בפנים, הכל המקובל ככה מכוון, אתה לא צריך, אתה לא משקיע אנרגיות בטירוף של ידיים ורגליים, אתה לא קרלינר, אתה... ולכאורה מתבקש שברוז'ין יכוונו כוונות, אז לא, רק בהושענא רבה, ואחר שכל המתפללים הלכו, כאילו הכל צריך להיות במקום של אין פאות, במקום של שתי ציציות אחורה רק בחוץ, אבל מקדימה לו שמה יראו. אני בעצם... הדבר הכי הכי מופנם, הכי פנימי, הכי... וזה עבודה, זה עבודה חזקה. אני חושב שבגדול חבד גם תפסו את הנקודה הזאת. זה כל קונטרס ההתפעלות והמחלוקת העצומה של אדמור האמצעים רב אהרון מסקרשל. כלומר, המקום של החשש האינסופי מהתפעלות בשר. זה שיום אחד אתה תשתכנע שבאמת קורה פה משהו. למה? כי עשית הרבה תנועות. ושאדמור הזה כן כותב שזה גרוע מבא... על אישה נידה, לעשות התפעלות בשר, זה בעצם המקום הזה, שאני חייב כל הזמן לגעת בדבר עצמו. המתח הוא הזיוף. החשש, אני עכשיו אגיד בשפה של קלמנט גרינברג, היה תיאורטיקן של האמנות, בין קיץ' לאבנגרד, כלומר, זה כמלוא נימה. איפה זה זה?
הסיפור זה שכאילו קורה משהו, אבל הוא מזויף.
כלומר, תראה, איך אני יכול להעריך, בסדר, דיברנו על פרס ישראל וזה שגם אנחנו רוצים פה לתת לכמה אנשים, איך אני יכול להעריך אם... לא, לא. איך אני יכול להעריך אם אדם הוא שונה מכולם, מגיע לו להיות הרב של העיר? אז נכון, יש מבחנים, הולכים לרבנות. פעם לא היה רבנות, אבל היו מדברים איתו בהלכה וראו שהוא יודע... בכל מקום בארבע חלקי שולחן ארוך, אף שאתה מפיל אותו, הוא יודע. נכון? אחר כך אתה בודק, אתה רואה שהוא יודע. והוא גם מביא לך סמיכה מרב שהיה לידו, ויש סיפורים עליו. כן, תראה, עכשיו הרב ועדיה נפטר. אז, הוא לא היה רב חשוב כי היה לו סמיכה, אלא כי כל מקום ששואלים, יש כאילו זה אתוס שנבנה שמייצר. עכשיו, אדם קדוש, איך אני יודע שהוא קדוש? אני מחפש מדדים אובייקטיביים לדעת שהוא קדוש. אז היום יש, נוחי דנקנר הולך אליו, אבל פעם לא היה. ממילא, אני חייב, ואתה רואה שזה נורא מעסיק, ברגע שהדבר נהיה לשם עצמו, כלומר, הצדקות היא לשם עצמה, הקדושה היא לשם עצמה, איך אני יודע אם זה או לא? וזה מאוד מעסיק.
למה
זה מעסיק?
לא, לא, לא. למה הסיפור הוא כאילו דווקא בפניות? למה הסיפור הוא דווקא בהחצבה של זה, כאילו? מה גורם?
לא, זה כאילו גם...
ממילא זה... בוא נתחיל עם זה שזה ממילא מכונן כאילו עולם שבו אין דבר כזה, אין דבר כזה עם המדדים האובייקטיביים לקדושה.
אבל איך אני יודע אם אני קדוש? איך אני יודע אם אני אלציר? איך אני יודע אם אני יודע?
אתה עצמך זה דבר הזה. אני לא יכול לדעת אם מישהו קדוש.
נכון, אבל
השאלה היא כאילו למה שזה לא יקרה גם כאילו רבי נחמן עם הסיפור של החתול לוקח את זה בשלב יותר רחוק, הוא לא מדבר על תנועות, הוא מדבר על בן אדם שלא יודע אם הוא קדוש, כי הוא לא יודע, כאילו כדי להיות קדוש באמת צריך להיות מנותק מהכל, מהעולם, מההשפעות, מהחברים, ממש כאילו אם אתה לא בא לבד אז אתה לא יודע למי אתה מתפלל, אבל למה דווקא זה שזה יוצא החוצה זה...
מה נותן מדד? מנותק זה מדד. אבל הוא...
לא, מנותק יכול להיות כדור ויכול להיות עמה. פשוט כשאתה לא מנותק, אתה תמיד תתפטר. יש מדדים אובייקטיביים לחוסר קדושה, אבל אין מדדים אובייקטיביים גם פה. בן אדם שמתפלל, אנחנו לא יודעים גם אם הוא קדוש או לא קדוש. וגם בן אדם שמתפלל בשקר, אנחנו לא יודעים אם הוא קדוש או לא קדוש. הוא יודע.
בנימין, זה כמו קצת המתח בין מדעי הטבע למדעי הרוח. שכאילו במדעי הטבע, כביוכל, יש לי איך להעריך את זה, נכון? יש לי מדדי התקדמות. עכשיו, אני גם מחפש אותם במדעי הרוח לא רק כדי, בשביל אחרים, גם בשביל עצמי. איך אני יודע שאני באמת, אולי חבל לזמן שלי, אולי כדאי להתפתות למה שאמא רוצה שאני יהיה מהנדס. כלומר, גם בתוכי, ברגע שאני שם את המרחב של ההשראה בפרונט, אני חייב ממילא לבחון כל הזמן באמת שאני מדויק. אתה רואה שזה נורא מטריד אותם, את המגיד נורא מטריד, המקום של הדיוק, המקום של המוכוונות, המקום שבאמת אני יודע שאני מונח, שזה זה. ואתה רואה שהאדמור האמצעי כותב על זה את קונטרס ההתפעלות, והדבר הכי נורא בעצם הופך להיות עשייה נטולת כיסוי. זה הופך להיות הדבר הכי נורא. אז יהיו.
ששום דבר לא יוצא מזה, שזה בתוך זה, זה לא אותו דבר.
ש... אורה. אתה מלך... ש... שבעצם אני מאבד את הזיקה לדבר היחיד שאני יכול לתפוס בו. זה האמת שלי. כן, זה נהיה דבר נורא נורא עדין. כלומר, שאדם כנראה, כל אדם צריך לדעת שהוא נמצא על איזה ציר, צריך פידבק. שחוסר הפידבק והכנות באיזה מידה יוצרים איזה גשר אחד עם השני. כלומר, אני לא יודע איפה אני לא יודע אם זה אמת או לא. ואתה רואה שהחסידות עוסקת באמת הרבה במקום של ה... לכנות, שזה זה, והמגיד שם את זה ממש בראש מעייניו, העבודה הפנימית, אולי גם מתוך חשש היסטורי לאובר המוחצנות שיש אצל החסידים, אצל רב אברום מקליסק שעושה גלגולים ועושה קולס, ואתה מאבד משהו נורא נורא אינטימי, שזה הדבר עצמו.
חידושי הרים היה
בקוס לשם. לאבד את הנקודה עצמה.
כן.
כן, כן. הנקודה הזאת. כן, מה שאלעד אומר זה ש... יש את הסיפור שחידוש שערים הולך עם הנכד שלו, אומר שהרבה פעמים יש לו שטן, יש בית מדרש ויש פרנצ'ס ויש שולחנות, אבל הנקודה הפנימית עובדת. כלומר, אתה עובד על המון השראה. זה כמו המצוקה, אני ראיתי את זה אצל אנשים ש... הם לא... יש עיסוקים כאלה שמה שיש לך בעולם לא למדת דבר, אבל יש לך את המותג שלך, כן? אתה לא למדת. יש לפעמים כאלה פוליטיקאים, לא... יש כל מיני אנשים בכל מיני כיוונים שמה שיש לו זה איזה השראה מיוחדת שיש לו בכל תחום שיהיה, והנוכחות הזאת זה הדבר שיש לו. אין לו שום מדד אובייקטיבי, ולפעמים פתאום הוא קם והוא אומר, רגע, אולי זה ייעלם לי, אין לי שום תעודה לתפוס בה, אין לי שום קרקע לעמוד עליה. אתה רואה שהחסידים מאוד מאוד טרודים מזה, שאיש ההלכה הרבה פחות מוטרד. אתה רואה את הרב סולובייצ'יק, את התיאורים שלו של איש ההלכה, יש לו כאילו מבחינתו הוא נוגע באובייקטיבי. אתה משווה את זה לתיאורים של השל, בסדר, השל כנותן מענה לתפיסת ההלכה של הרב סולובייצ'יק. אם הרב סולובייצ'יק מדבר על ההלכה כמדעי הטבע, כן, המשל שלו על הטיל, נכון? שזה ממש כמו כינון ישיר כזה. אצל השל באלוהים וקשת האדם אתה רואה משהו הרבה יותר אישי, המקום של הרוח, המקום של עיקר העניין זה הלב, ליבה בי, ההלכה היא אופציה לגילוי הלב וכו' וכו' וכו'. ממש קונטרסט אפשר לעשות על זה סמינריוני פה, סולובייצ'יק והשל. ותודה. עכשיו המקום שהוא בנוי מאוד על השראה, הוא יכול גם להיעלם. כן, פעם היה פה במדינה פרס ראש הממשלה. למה? שאלתם, למה להוציא ספרים? תקבל פרס ראש הממשלה, זו תשובה עוגנת. ואז היה התנאי, ראש הממשלה היה עושה תנאי, שאתה חייב להתפנות שנה, העריכו כמה פועל בטל, כן, כמו בבא קמא, כמה זה פועל בטל שיושב שנה שלמה בבית, לא ידעו כמה, אז אמרו כמה מורה מרוויח לשנה, זה פועל בטל, אה? כן, 5,000, תכפיל ב-12, כמה זה יוצא? 60,000, הפרס 60,000, עשר חשבוננו, 60,000. אתה חייב לשבת ולכתוב. אחרי כמה וכמה וכמה שנים גילו שבשנה הזאת אף אחד לא הצליח לכתוב כלום. אמרו כך, בלי כך, כן? עכשיו למה לא יכול לכתוב? עכשיו דיברתי עם כמה גדולים, אמרו לי שתמיד שהם מקבלו פרס, זה משתק אותם, אבל תמיד התלבטות, כי תמיד הם לוקחים, כן? אבל למה? כי משהו בעצם ב... זה הפת בסלו הזה.
זה מרים ש...
אצלי זה פרנסה, אחד יודע לחתוך עצים, אני יודע לעשות ככה, לא קדושה, לא עבודת השם, לא כל הדמיונות שלכם, לא רומנטיקנים, זה מה שאני יודע לעשות. הייתי יודע לתקן פנצ'ר ולבדוק את המסבים, את הקרבורטור, זה מה שהייתי עושה, אני יודע לעשות ככה, להגיד קטונתי, כאילו זה מקצוע. אתה יודע, פה זה
משבר,
מה זה משבר? זה סמך מם, זה מה? לא, כאילו, מה, איפה הלב?
הוא חייב לעשות את זה, הוא חייב להגיד את זה ככה, כאילו, זה הסיפור.
למה?
ברסלבר, הוא צריך להגיד, אני עושה את זה כי זה עבודה, ובעצם...
לא, לא, זה לא ברסלב, זה מתנגד. שולי רן בחיים לא אגיד דבר כזה.
לא נכון.
שולי, זה הלב שלו, מה?
שולי, כי הוא לא תפס, כי הוא לא תפס את הנקודה.
אתה אומר...
כי הוא אומר, אני מוציא הכל החוצה,
אתה אומר, לא הבנת כלום, כאילו.
הוא אומר, אני עובד, אני עובד, מה אתה רוצה ממני? זה עבודה, זה כמו לתקן מכונית. בעצם לתקן מכונית זה כמו לכתוב שיר.
נכון. זה מה שהוא אומר. לא, אבל
אני לוקח את זה לכיוון ההפוך.
בסדר, זה אותו ציר, כן.
רב שמכין שיעור, גם כאילו רואים מצפי שזה, זה גם מה שעושים, כאילו... מתוך עבודה כזאת.
נו, היית שסיפרתי על הגריז וערב שמואל, לא?
אני לא מבין למה אני כועס על בלבטים שלא לומדים, גם אני לא לומד כאילו חוץ ממה שאני צריך בשביל העבודה, כאילו אני לא צריך לשבת ללמוד, כאילו זה לא... רק לעבודה, כאילו
בסדר, זה נקודה מעניין. כמה אנחנו עושים לשמה כאנשים מבוגרים? זו שאלה באמת רק משמעות, מה אנחנו עושים? כן, אני אפילו שמתי לב, זה מסקנה לא הוגנת, שהרבה פעמים מי נשאר בתוך עולם, מי אשר יהיה, כן, עולם של רפואה. מי הולך להיות רופא? מי שאבא שלו היה רופא, מי הולך להיות רב? כן, על זה הדרך. כלומר, ממד הלשמה, גם בבחירת המקצוע, שלכאורה אנחנו משוחררים, כל אחד פה בוחר את האישה שרוצה להתחתן איתה, את המקצוע, ולא כמו אצל חרדים, שאבא שלהם אומר להם, מסתבר שזה, גם הטווחים פה מתגלים כמוגבלים, זה אומר... אבל הטווחים מוגבלים, כן? אם למדת בישיבה ולא התגייסת ישר אחרי התיכון, יש סיכוי רב בערך פי 20 שתהיה מורה. למה זה? לא יודע, זה מציאות. למה? כי אמרו לך, תעשה מהצד מכון ופתאום אתה מוצא את עצמך מול כיתה וקיצור. זה מציאות שאני שאני כבר מורה, נו.
נס.
זה קורה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לדמות של רב לוי יצחק, שבעצם יש לו שתי מסורות. המסורת ההחצנתית, האקסטרוברטית של בעל שם טוב, שאנחנו נראה הרבה חסידויות שאני קורא לזה דרך השלם, שהולכים כמו הבעל שם טוב, קרלין, אפילו רב נחמן, אתה מגיע לתפילה, תמחא כפיים, אולי יום אחד בסוף התפילה, אולי באמצע, תשתכנע מהכפיים האלה, תצעק. כן, כאילו, זה יקרה מתישהו. כמה זמן אתה יכול... כן, יש לי גיסי, פעלתי אותו לא מזמן בברסלב בשערי חסד, ברחוב השלה. הוא לא מכיר ברסלב, אז הוא אמר, תגיד, מה זה ברסלב? אז אמרתי לו, מה זה ציונות דתית? הוא גר באופרה, הוא קבלן כזה, זה רציני. אז יש לו ג'יפים, אז הוא אמר, ציונות דתית זה תורה ועבודה, מה זאת אומרת מה? לומדים קצת תורה ועובדים הרבה. אז אמרתי לו, אז הוא אמר, אוקיי, עכשיו מה זה ברסלב? אמרתי לו, ברסלב זה בית משוגעים. אז הוא אומר, וואלה, באמת כולם פה משוגעים. אז אמרתי לו, בסדר, כולם משוגעים, יאללה, בוא, כנס לריקוד. זה
נקודה.
זה, הצליח, עשה ריקוד.
אני
שבתי מימים, עשה ריקוד על המתח, עשה ריקוד. המקום, אבל כאילו באיזשהו שלב הוא השתכנע, כאילו רקד, השתכנע. זה מקום של הדרך של בעל שם טוב, כלומר, אתה עושה, יש פה משהו, ההחצנתיות של התנועה מייצרת את זה. אל תגיד לאשתך, אני אוהב אותך רק כשאתה אוהב אותה. תתאמן על זה, אני מקצין, אבל במובן זה, יש פה משהו שה... הקיר הזה הברור בין המקום שבו אני נמצא לבין המקום שבו אני רוצה להיות הוא קצת דמיון. כלומר, המקום שבו אני רוצה להיות ואני אומר שבו אני רוצה להיות ממילא אוטומטית הופך להיות המקום שבו אני נמצא. אני אומר, אני אוהב אותך גם אם זה הרגע אנחנו באימות נמוך עצימות ואני לא לגמרי אמרתי, זה מה שיצר את האהבה, נכון? כאילו, אין לי איך לדעת, זה מציאות. אני אוהב פה אולי לצטט את סרטר שאומר שאולי היה לנו נשים הרבה יותר מוכשרים מקנדינסקי או מדוסטויבסקי או מטולסטוי או מבולגקוב ועוד כמה, כן, מעניין מה הם היו אומרים עכשיו על מה שקורה באוקראינה. אבל בפועל מה שקורה זה שמי שכתב או צייר או שיחק או קפץ הוא צייר או... יכול להיות שהיו הרבה יותר מוכשרים, אבל אין זה שום נפקא מינה. כן, אני זוכר שהיה לי משבר שבחברת הובלות שעברנו דירה, אז הוא בעל תמחר, כן, יש את אלה שסוחבים ויש את זה שבעל תמחר, שהמסעית שלו הארקדי או אליעזר שרואים אותו נוסע בכל הארץ. אז הוא מוציא ספר שירי, מוציא מהארון איזה רומן ואומר, תדע לך שאני גם כתבתי כמה רומנים. אני אומר, נו, אבל הבנתי שאין בזה כסף, אז הפסקתי את כולם באמצע. עכשיו, יכול להיות שיש לנו פה, לא יודע, בולגקוב חדש, יכול להיות. אבל ההכרעה הזאת שלו, להיות חברת הובלות, הוא עושה כל יום שיש דירות, אתם יכולים לדמיין כמה זה, זה $1,000 לדירה אחרי הנחה, זה בסדר. כלומר, הוא הכריע שזה משהו, הכישרון לא רלוונטי, זה מה שטען סרטר, הכישרון לא רלוונטי אצל אנשים מבוגרים, רק אצל ילדים. אצל אדם מבוגר זה הכרעה, לאן הוא מתעל את הכישרון, או נגיד בניסוח פחות נחמד, על איזה מרב כישרונות הוא מוותר, על הבחור הזה החליט לוותר. על פרס ישראל כסופר, והחליט ללכת על מסעיות, ויש בזה הרבה סברה, אבל אני לא יכול באמת, אין לי שום מדד לדעת אם אדם הוא מוכשר או לא, חוץ מ... או לשמוע אותו, או לדבר איתו, או להאמין למישהו שדיבר או שמע אותו, או עבודות שהוא עשה. כלומר, אנחנו פה במרחב פקטואלי, אני לא יודע. זה בעל שם טוב. אצל המאגית אתה רואה שעיקר העבודה משוכנעת שלאדם יש הכל נמצא בתוכו, הוא לא צריך לרתום שום דבר מעבר לו. כלומר, המתח הזהותי הזה ש הבעל שם טוב בעצם כל הזמן מדלג עליו, תגיד ואז תשתכנע, אצל המאגיד ברור לו שזה קורה, כן? זה קורה, ולכן אין שום משמעות לתנועה. התנועה חושפת את הפער הזה, התנועה חושפת כל הזמן שזה לא קורה, אתה חייב לשכנע אותנו. כן, זה כמו מישהו שנורא מתווכח איתך. נורא מתווכח, והוא לא מסכים איתך, ותמיד הוא מאשים אותך שאתה יותר מדי, או פתוח, או סגור, לא משנה, אתה תמיד יותר מדי. אז למה אתה מתווכח איתי? עזוב, לא, תעשה משהו חשוב, כן? אלא שברור שזה מעיד על איזה פער בתוכו, שאתה נשלחת לו משמיים, להיות האימות שלו, אבל זה חושף משהו עמוק. כלומר, יש פה מישהו, המגיד בניגוד לבעל שם טוב שכל הזמן חווה איזה פער שהמעשה מתווך על הפער, אצל המגיד יש מקום שזהו, הוא שם, הוא לא צריך שיחצינו אותו, הוא לא צריך שיקרה משהו, הדבר הוא יהיה, זה הוא מסתדר עם עצמו. זה נורא מרשים. הרבה פעמים המצוקה של האדם הזה, אני, כן, זה בהפוך על הפוך, שכולם רק רוצים להיות בקרבתו. זה נורא מרשים שהוא מסתדר לבד. רוב האוילם לא מסתדר לבד. הוא חי בלהקות, בזוגות, הוא באמת מסתדר לבד. וככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוק. זאת אומרת, ככל שהוא רוצה שקט ולהיות עם עצמו, ככה יותר אנשים מציעים לו. אומרים לו בהתחלה תהיה רב, הוא אומר לו, אז אומרים לו, טוב, תהיה רב העיר. הוא בכלל לא מבין מה רוצים ממנו, אתה רואה אותו, לא מבין מה, הוא בכלל לא ביקש. דווקא המקום ההוליסטי הזה אצל כל האנשים המוחצנים, הם מתרגמים לשפה שלהם, וזה נורא מושך.
אז זה כאילו, זה נורא נאיבי, כאילו, התיאור הזה של הבן אדם שבעצם הוא לא רוצה, כאילו, אבל כל הנורא נורא...
אתה אומר, הוא בעצם...
גם פה זה, ופה זה גדולה.
לא, אז אני...
הלך תקום, כאילו...
לא, אני...
לא, כי האנשים האלה שלא רוצים להיות שום דבר, הם השברים של החיים, כאילו, רואים אותם בהר המור בגיל 60, שיעור צדיק. אף אחד לא חושב, לומדים בפעם העשירית את הגמרא עוד פעם. באמת, כאילו, הם באמת לומדים, אף אחד לא הולך לדבר איתם, כאילו. אף אחד לא הולך...
נו, אז הם לא עושים פה זאת.
נכון, ובגלל זה אף אחד לא בא אליהם.
אתה אומר, מין ממה נפשך? אתה אומר, אם באים אליהם משמע...
אם באים אליהם, הם הצליחו להוציא את זה בצורה אקסטרוברטית.
אתה אומר, אוקיי.
אנחנו אקסטרוברטים שמציגים אותה, כאילו.
אתה אומר, יש להם איזה מגע עם החוץ, אחרת, אף אחד לא יודע מהם.
ברור.
אוקיי. אני אומר, זה אנשי ביניים, שאני עדיין יש לי איזה מקום שאני אומר, הם לא רק מניפולטיביים.
זה לא מניפולציה.
הוא באמת בזה?
זה החיים שלו, כאילו, ככה הוא זה, הוא... גם בן אדם שהוא אקסטרוברטי הוא לא מניפולטיבי, כאילו.
נכון, זה...
אבל בן אדם שבאמת רוצה להיות לבד, ישאירו אותו לבד.
מעניין, אתה מדייק את זה. בסדר. יפה. עכשיו אני מגיע לדמות של רב לוי יצחק. רב לוי יצחק, מברדיצ'וב, מצד אחד הוא מציג אופק למדני והלכתי מעניין, הוא אהב בדין. כן, לראשונה אצל החסידים, יש לנו פה דיין. אני חושב. לא, בעל תניא צעיר ממנו בהרבה. בעל תניא, אבל... בעל תניא צעיר ממנו. הנכד של בעל התניא, הבן של בעל תניא, עכשיו, הבת של בעל תניא הם הנכד שלו, כלומר יש כמעט פער של דור בין השניים. הוא תמיד חוכם גדול, הוא דיין, והדרך שלו היא דרך לא של המגיד ולא של בעל שם טוב. כלומר, לכאורה יש מקום שהוא כן דומה לבעל שם טוב, יש לו איזה מוחצנות והחצנה, אבל הייתי רוצה קצת ניגע בדמות שלו, דמות נורא מעניינת. התיאור הראשון יש של גוטלובר. גוטלובר כתב ספר על ראשית החסידות, הוא התפקר, כן, הרב ברוך הוא דאג שכמה התפקרו, שיהיו לנו תיאורים אותנטיים. והימים ההם ישב על כיסא הרבנות ברדיצ'וב, יש לו גם תיאורים על אדמור זקן, אדמור אמצעי, נורא נורא יפה. איש תם וישר, נראה אלוהים ושר מרע, ושמו רב לוי יצחק, שהיה מקודם רב בזיליכוב בארץ פולין. האיש ההוא עשה לו שם בארץ בדרכיו ועלילותיו בעבודת השם, אשר נפלאו מאוד, כי ברעש והמולה דרכו. כן? לא ברעש השם, זה מה שאומרים במזריש. וברדיצ'וב אומרים ברעש והמולה דרכו. בבכי ובתחנונים יבוא בית השם וירעשו אמות הסיפים מכל הקורץ. יש מישהו שהוא נורא נורא בהתרחשות. אני חושב, מראש שאני כבר אראה את החץ, אצל הבעל שם טוב הוא לא מודע. הבעל שם טוב לא מודע, כלומר שמוצאים אותו באמת חושבים שהוא מת. עם העיניים האלה והוא גואה כמו שור, זה כמו חיה, לא... כן, אתה באמת, הוא לא יודע מה קורה איתו. אז רב לוי יצחק, אנחנו נראה דמות שאולי בנימין עם ההערה ככה יצר לנו את דמות האמצע הזאת, הוא לגמרי בעבודה הזאת המוחצנת, וצד שני הוא מודע לה, הוא כמעט הייתי אומר מייצר אותה במכוון. ודוק, זה לא זיוף, זה לא אדם שעושה פוזה, זה הוא. אבל הוא אחר הפעולות נמשך הלבבות, הוא מייצר את זה בצורה אקטיבית, הוא לא מודע, הוא לא בהכרה. ולכתוב לבית מדרש להתפלל ערב ראש השנה לעת מנחת הערב, לא הלך קוממיות כי אם על גחונו. תראו מקסים, אה? ושני שופרות היובל בשתי ידיו, וירם כשופר קולו והחרד כל העם אשר סביבו, וגאו בבחייה בעוברו לפני התיבה להתפלל, לא עמד במקום אחד, כי פתאום עזב מקומו וירא רוצנה והנה מפזז, זונחקר בכל עוז, צועק בכל היום ונורא, פתאום תפס איש בבגדו ויתן עליו בקולו למור, את מי אתה עובד? ויען האיש בחרדה. מי תופס את מי? תופס את האיש ואומר, את השם אלוקי ישראל והארץ אני עובד. אז החל רב לוי יצחק ללמד זכות על כלי ישראל, ובקול גדול הריח הצריח, ריבון העולמים, זרע ישראל יעבדוך, אותך לבדך יקדישו ויעריצו, ומי כי ישראל גוי קדוש בארץ. ופעם קרה כי תפס ואיש המוני ועם הארץ עושה מלאכה על שלוש הרגל בבית אדוניו הרצן, והיק שאלו את מי אתה עובד? ההכרד הנער וילפת ויין את איש פלוני רצן הוא אנוכי עובד. הרב הזה גם כן למדן מופלג, צדיק וישר. איך?
זה
היה שחסר לך
סיפור?
ברח פה?
לא, בסדר.
זה
הפאנץ' כאילו. כן.
הפאנץ' התפילה של רבי יצחק.
נכון.
כן, אולי
אין פאנץ'.
עברנו את זה.
אוקיי? הוא כבר חסך לנו את זה. על זה הדרך. כן, קנה.
יש לנו סג הזה, טוב. עוד בסדר.
הרב הזה היה למדן מופלג, צדיק וישר, מוכיח ורבי משיב מעוון, אפס רוח זמנו נחה גם עליו בתוך הזה, ובציצית ראשו לסתו מעל לתבל ארצנו, בין ארצות תוהו ובוהו. שברא הדמיון לאנשי סגולתו מייחלים לחסדו, על כן היה למופת בעת ההיא לחסידי הארץ, ורבים מרבי החסידים מתלהבים, מוחים כף, מרקעים ברגל, רצים ושבים בית תפילתם כמראי הבזק, ואומרים, אם בדרך רב לוי יצחק ילכו לעבוד את השם כמוהו ויגילו ברעדה. או המצוקה של אדם מלא השראה, זה הרבה עשו כרשבי ולא עלתה באדם, כי הם עשו כרשבי. נכון? הסכנה בדרך של המגיד, היא שתטען שאתה למדן ואתה לא למדן, אבל את זה אפשר לחשוף די מהר, כי אתה גם לא תטען שאתה למדן. יש פה זה נורא, יש משהו נורא מרשים בנוכחות שלו, והוא גוחן ככה על, על, עם השופרות, והוא צועק ו... נכון, המולה דרכו ובבכי ותחנונים יבוא בית השם. יש פה מישהו בסדר, אתם מרגישים כבר את האווירה של הרב מנחם, משהו פה בנוכחות הרבה הזאת. וככה עכשיו זה אין ליד, וזה מישהו שלגמרי כל הגוף, כל הפיזיות, כל המציאות שלו רתומה אל העולם הרוחני שלו. כן, עוד זה תיאור מופיע בספר של מנדל ציטרון על תיאור של אברך שמספר לרב אורך ממז'יבוז, הנכד של הבעל שם טוב, על הביקור אצל רב לוי יצחק, דוד של רב נחמן, זה גם יחוס. הנה פתאום בהגיע הרב מברדיצ'ו ולברכת יוצר אור, ובאמרו יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים וגומר. פתאום דילג וקפץ אליי בחימה עזה והפסיק לדבר אליי באמצע תפילתו, דברים אלו בלשון אשכנז. מה יאמר המלאך מיכאל? מה יאמר המלאך גבריאל? והרים ידו והכניס תירה לחי ורץ חזרה למקומו. כן, יש פה מישהו ש...
זה ממש הרב מנחם.
זה הרב מנחם.
באמצע ברכת התורה הלך לנשק את האנשים.
כן. כאילו... הוא... זה תפילה חדשה. זה הכל קורה, יש היום בארצות הברית, קודם בת כנסת, נכון, של עמיחי לאו, שהוא קוראים בתורה והוא מדגים, לא שמעת? טוב, יש הבן דוד של רב הראשי. אז קוראים בתורה, והוא בעצם, הוא ועוד שניים, תוך כדי שקוראים, בעצם מספרים בהצגה את מה שקורה בפרשה. כן, להסביר, רוב האנשים לא מבינים הרי את השפה. ויקרא, אני חושב זה קצת בעיה, אבל... מגילת אסתר זה עשי, כן? לא, אבל יש פער שפה.
הם מתאים לילדים.
אז זה לא, זה בית כנסת של אין ילדים, זה אין נשים, אין גברים, זה ורסיה מיוחדת. וקיצור, הוא משהו נורא נורא ויזואלי אצל רב לוי יצחק. נורא תיאטרלי.
זה כמו על הדגים,
זה עשו הופעה של תיאטרון הבטלר, זה הרב מנחם.
כן.
אז ילד שם מהיישוב סיפר שכל פעם שהיה ילד בר מצווה, הוא היה תופס אותו, הוא אומר, צביטה, סיבור ומשיכה. אז כל הילדים ניסו לברוח ממנו כאילו. צריך לעשות לך כאלה, אני לא אוהב מישהו,
אני לא אתן לך.
ואמרו שמישהו לא צומח, אתה לא צומח לו זקן.
או לא צומח כמו שלא. עכשיו, עוד נקודה שמוכיחה לי שהוא הגלגול, זה המקום שהכל קורה בחי. כלומר, יש פה דמות, רב לוי יצחק, הוא לא מתפלל משרתים מאשר משרתה, וכאילו, יש איזו תפילה שצריך לעבור בה. הוא עכשיו כותב את זה, הוא ממחיש את זה. זה עכשיו קורה, כן? אז זה סיפור נורא תפס אותי. הוא מגיע לתלמיד שלו, רב מאיר הלוי הורוביץ, הוא רב, יש לו רבנות בשפס, וכדרך מה שנהגו אז וגם היום, לא כולם מקבלים את הרבנות שלו. יש לו מתנגדים, ותראה, בלב יצחק אגב שרפו לו את הבית פעם אחת המתנגדים שלו, נחמד, לא היה משעמם אף פעם. והוא אומר ככה: נכנס הרב מברדיצ'וב לבית הכנסת בערב שבת קודש להתפלל מנחה, והתפלל לפני העמוד ועמד בתפילת 18 של מנחה שבלחש כל כך זמן רב, עד שקבעו הנרות, כי לא היו רגילים בשנים קודמוניות להדליק בבתי כנסיות נרות גדולות ופמותאות כבזמננו, כי נרות קטנות של חלב שאינם דולקים כי אם לערך שעה. וכל זה היה בעיני הקהל לפלא, כי לא היו רגילים בעבודת תפילה כזאת. בכל זאת שמו יד לפה, כי נשאו לו פנים והתבוננם על גודל עבודתו בקודש ומיעדם, כי הוא רב גדול ליהודים ומפורסם לאיש מופת. הנה בשחרית, שבת קודש, כן, ושוב זה ציטוט מציטרון, מהספר שמתאר. בשחרית שבת קודש בא עוד הפעם אל בית כנסת להתפלל ברכת השחר, והיה אומר יגדל בכל רם בעבודה עצומה כדרכו בקודש, לדלג על הספסלים ולקפוץ על הטבעות שבבית הכנסת, ובכל עצמותיו ועבריו עבד את השם עד שחרדה לבשה ונמס כל לב שומע תפילתו. בתוך כך נכנס האיש שרדף אחר הרב דמטה, כן, התלמיד, כלומר מישהו שרדף אחרי התלמיד, והודיעו אנשים שסביבות הרב מזה האיש הרודף כי נמצא שם. טוב, הוא באמצע יגדל, כן, יש חושך בבית הכנסת, כי לא בנו על נרות כאלה גדולים. בתיבת רישתו, ייתן לרשע רק רישתו, הראה באצבעו על הרוידף. כן, עושה לו ככה, כמו ילדים. נכון? לכן היה שאחר זמן מועט, הלך לו האיש לעולם. התפילה היא לא דבר שכתוב ואני צועד בדרך שהלכו בה. זה עכשיו קורה. זה כמו הסיפור הידוע של הרב שגר על התפילה שלו ושל הרב מנחם אצל הרב אלישיב. הרב שגר היה רם בכותל, הרב מנחם לימד באתרת כהנים, והיו הולכים אל הציוויליזציה דרך מאה שערים, וברחוב חנן 10, כן, בתפארת בחורים שמו אל שרה, איפה שהרב אלישיב חי כל חייו, לא יצא, היה לו מניין, ובחזרת השעץ, כן, יש ירושלמים כאלה, הם הולכים בחזרת השעץ, יש לו מחשבות זרות, אז הולכים, ככה נערים את זה, המחשבה יותר מסובך להיכנס, ופתאום יש מישהו על הדרך שמדגים, בתקע בשויפור, עושה שופר, כל תפילה הוא מדגים, הוא על המסלול של הרב אלישיב, הרב אלישיב מסתכל, תופס אותו, מזיז אותו, מוציא אותו עד הדלת, סוגר את הדלת, ממשיך ללכת. כלי ראשון שמעתי. זה כאילו, זה כל התורה כולה על שני... תופס טוב, מזיז אותו, ממשיך. כן, כאילו, התחושה פה של רב לוי יצחק זה ש... זה עכשיו קורה, יגדל אלוקים חי, בעצם אני קורא משהו קיים, אבל אני מייצר אותו, ייתן לרשע כרישתו. אתה מדגים. כמו אצל ילדים, כאילו... וזהו, זה קורה. עכשיו, אני רוצה להגיע בהמשך למה אנחנו עושים עם זה. כלומר, מה זה הדבר הזה? איך עובדים עם זה? כלומר, האם אפשר לעבוד בעבודה רוחנית שהיא לא תורה? זה אני חושב השאלה שהולכת ומזדקפת פה. כלומר, האם יש תורה? אני יודע מה עושים. מבחינה הזאת זה ההצלחה של ליטאיות היום, ששחפה אליה גם את הדתי לאומי, גם את החסידים, גם את ש"ס, כולם, אין חסידים, אין כלום. פתאום, אתה יודע מה רוצים ממך, אתה יכול להיות לא מוכשר בזה ולא מוצלח, זה גם יכול לשעמם אותך, אבל אתה יודע מה רוצים. כלומר, אם תלמד את כתובות 7 פעמים, ואת יבמות 7 פעמים, ואת קידושי וכן, על זה הדרך. אז, כן, זה, ברור פה מה התנאים של העסקה. כל מרחב אחר, אני לא כל כך יודע מה לעשות, איך נהיים, איך הולכים בזה, איך מתגדלים. והדמות של בבי יצחק מצד אחד היא נורא, גם מהירה, נורא חזק את הדמות של הרב מנחם, אך מהפך. אבל שאלה שאני רוצה להניח ולחזור אליה עוד מעט זה, מה אני אמור לעשות עם זה? מה זה אומר? זה היה פה, זה גם היה לי נורא חזק עכשיו בהזכרה אתמול, כן? מה אדם אמור לעשות עם תופעה כזאת? איך עובדים עם זה? למשל, אני יכול לספר סיפורים במשך 15 שנה על ההיכרות שלי, ולא הייתי תלמיד שלו, אבל היה לנו היכרות טובה. כי אי אפשר באמת להיות תלמיד, כן? כי מה זה אומר? שאתה גם עושה ככה, בתקע בשופר, מה בדיוק, כן? איך? תלמיד זה אומר שיש איזו תורה שהרב מעביר לתלמיד. פה יש משהו אולי לפני התורה. כן.
דגזמת זה היה.
כן, מה תגיד לו, לא?
דווקא מה שהבת שלה אמרה בהתחלה של המופעה, שמה שהיא למדה ממנו זה להיות עם בעצמה. כאילו, זה כאילו משהו חזק מאוד.
בנימין? לא, בסדר, מה זה אומר?
זה עבורת, כי...
לא, אבל... אבל אתה יודע, זה לא...
אני בעצמי שלי, הוא עדה בעצמך שלך, שהוא... כאילו...
זה מרחב חינוכי, זה לא מרחב...
א', זה מניח שיש מישהו שהוא בעצמו, כאילו. זה לימד אותי להיות אני בעצמי, כאילו. שאם יש אותי, ויש כאילו... הייתי יכול להיות במקומות אחרים שהם לא אני. אם הייתי הולך אליהם, זה היה כאילו נורא מהיום, אבל זה לא אני. ובאמת כאילו, ובאמת להגיד כאילו, הוא השפיע עליה, אני לא, עזוב, מה אני אבקר
בשבילה? זה לא המטריה, זה לא המטריה. לא, עכשיו, מה כן חזק בזה? חזק בזה ש...
זה לא המקום לבקר.
לא, החזק בזה שבאמת, פתאום יש, אנחנו מדברים מחסיד הסידיש, יש מישהו שהם לא הניחו תורה, נכון? הגדולה הרבה לא הניחו תורה. היה להם את האישיות, והם יצרו אטמוספירה שאנשים רצו להוציא את עצמם, להיות הם עצמם, לא יודע, מילים כאלה שכאילו העבירו הרבה יותר ממה שהם הצליחו לבטא. אבל מה אני עושה עם תורה שהיא רק, שהיא בלי מילים? ופתאום זה חשף לי אתמול כמה אני משועבד למילים, כמה אני זקוק למילים או לפיגורציה, לא משנה מה, אבל תן לי במה להחזיק. אתה רוצה, תן לי גם ציור, אפילו ההצגה, בסדר, אני יכול להחזיק. אני עכשיו יכול לדבר איתך על האם הוא מחזאי טוב או לא. אני יכול לדבר. האם השירים שלו...
אז זה משהו מוחשי שאתה צריך להישאר איתך?
אני יכול, אבל פה אני מחמיץ אותו, אתה מבין? זה אובססיביות מגונה, שאני אומר, אני צריך את השירים, אני צריך את הטוב.
כמו תמיד, השאלה תמיד שאתה עושה
איזה
משהו, ואז בסוף ילד הולך לגן, הוא כזה, אתה שואל אותו, נו? ומה
למדת?
מה היה?
כי
מה היה
בשיעור? מה אסף? למה שלחנו אותך? תגיד דבר תורה, למה שלחנו אותך לישיבה הזו?
כן, נו, תגיד לו. לא, היום כבר, נו, איזה ניגון מהישיבה? ללמוד אתה לא, אבל...
מה למדת משהו? אם נעשתם תובנה מהשיעור, אז כאילו נחשב.
מה למדת?
מה המטרה של השיעור? אין מטרה... אז כאילו, אם אין איזה משפט בסוף שאתה רוצה לחרוץ להם בתוך המוח, אז כאילו מידע שהוא לא רלוונטי, מרציה לעשות מה.
עכשיו אני אומר, זה גם חשף אותי, אתה מציג את זה יותר קשה, וזה טוב שכך. כאילו, למה אני, מה הצורך הזה, מה האובססיה שיאמר משהו? אלא מה, התשובה היא שבאמת, המקום שהשאלה אם אני יכול להתכתב עם זה, כלומר אם זה אתה וזה אני, יש פה, זה מחזה. הממשות אומרת שיש בינינו זה נקודת חיבור. מה נקודת החיבור? כן, שהיא בעצם מטה זמנית, מטה מקומית, כאילו נוגעת בנצח. דמות כזאת יש בה משהו שהיא הנצח עצמה והיא מושכת אליה המון, אבל שאלה מה זה תובע ממני? זה שאלה, אני חושב שגם רב לוי יצחק, אתה אומר מה שהבת אמרה, זה גם מאתגר אותי, אבל מה זה תובע ממני? מה זה מכריח אותי? מה בתוכי יכול לדבר עם זה? עכשיו, זה באמת מניח פה מקום של אותנטיות. אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה מניח איזה מקום של... הדברים עצמם הופכים להיות הם עצמם כשאני עושה אותם. זאת אומרת, ייתן לרשע רק הרשתו, אני מצביע, אני באמת מתייחס לזה ברצינות. זה הדבר עצמו, זה לא היה לפני, זה לא היה אחרי. זה חד פעמיות.
אתה גם מדבר על זה
שאתה
צריך כאילו איזושהי אפשרות לקשורת.
אני צריך, ואני מבין גם את הבעייתיות בצורך הזה.
בצורך,
אני בעצם רציתי אתמול לבוא, להיכנס ולצאת בלי שיהיה אף תורה. בסוף חילקו חוברת, קניתי 10 שקלים. קראתי בבוקר. אתה רואה שגם מי שהיה הכי קרוב חייב לייצר עוגנים לתפוס.
ולהמשיכיות גם.
תמונות, המשך.
לא, הצורך והמשך. יכול להיות שאלה שהם לא צריכים גם את החובר.
יכול להיות.
אבל, כאילו, זה בדיוק פספוס. אתה רוצה שהוא יישאר, ייעלם ביורצייט תהיה שבל בין הזמנים, או... זה בדיוק את העניין, אתה כן רוצה שהוא יישאר משהו, אתה שני... טוב, היה, נמיד עכשיו.
עכשיו, באמת פתאום אתה מבין שיש איזו הזרמה נפשית, איזו נוכחות, והתפילה שלהם מאוד מאוד דומה. וזה בעצם גם מייצר איזה חוש הומור נורא עמוק. כן, אדם כזה חי את המציאות, והוא משתעשע איתה. התפילה זה שעשוע. ופה אני חושב בעצם, רב לוי יצחק, מופיע את התורה של הרב המאגיד. אם התורה של הרב המאגיד שמה בראש מעייניה את המקום של השעשוע שהקדוש ברוך הוא חווה מהאדם, חווה מהנברא, ציפור מדברת, כן, המשל מהציפור המדברת, יש יום הולדת למלך ואין מה להביא לו, מה אתה מביא לבן אדם שיש לו הכל? זה בעצם כמו השאלה, איך אני יודע שהתבגרתי? אבא ואמא שואלים אותי מה להביא לי ליום הולדת ואני לא כל כך יודע מה להגיד להם. יש שלב שזה יפה, זה ילדים, זה יפה, שכל החיים שלו תלויים בדבר הזה שתביא לו. היום יש תופעת הצמידים, ראיתם כל הזמן עושים צמידים, לא ראיתם? אה, נצלכם גם? אז זהו, אתה מביא לו צמיד, אתה מקבל 10 דקות שקט. עכשיו אני קונה את השקט היום שלי בצמידים, אני עושה צמיד, יש לי שקט 10 דקות, אז עוד צמיד. כאילו, אתה יודע איך זה עובד, כאילו. המטריה נורא פשוטה.
מכינים.
מכינים, אתה קונים גומיות כאלה, 8.90 אתה קונה סטפה של גומיות, אז יש להם צמיד, ואז מחליפים. אתמול אני הולך ליד הבית, אני רואה שלושה ילדים, הם הכניסו את זה לארגז כלי עבודה של אבא, הכל מלא צמידים, מוכרים. קניתי 40 אגורות, 2. שתי צמידים. זה נהיה מוטרף, כולם צמידים. עכשיו, באיזשהו שלב, איך אפשר לשמח אותי? יש גיל שאני כבר לא יודע איך מסמכים אותי. מה יביאו לי ליום הולדת? אז בישיבה בהתחלה אני אומר ריטווה רשבה, מה עושים בשיעורי? יש לי כבר הכל. ואני מבין שמה שיש לי כבר... לא, כאילו יש רגע, נכון, אתה כבר לא מקבל ולא...
אני אומר לך, אבא שלי אומר, מה, בסוף הוא קנה לי איזה משהו?
אז אתה מקבל. אבל אי אפשר, נכון? כי אי אפשר להביא לי.
זה לא, באיזשהו שלב אתה כאילו... זה בדיוק ההתבגרות מילד למבוגר, שילד כאילו תופס את עצמו כעצמו ואז הוא... ואז אתה מבין שגם המתנות הם לא עצמם.
בוא
נגיד את
התשובה, רגע.
לא, אבל אני אומר, זה רגע של התבגרות והוא גם קשה. פתאום אתה אומר, בוא נע, אין באמת שום דבר שעושה לי את זה.
למה? הדברים עושים לך את זה כאילו...
האם זה עושה לי, האם זה עושה, אני הולך לקנות, אני הולך לקנות אבל.
כי זה לא הסיפור של הדבר, שוב, המתנה היא לא המשחק. זה שנותנים לך אותה כאילו.
עצם הנתינה, אתה אומר.
מספיק לך אם יהיה לך פתק? אה, אני אשאר אותך כאילו.
מה הקשר?
זה שתעבר, עם העצם הנתינה, אז
כאילו. כשנותנים לי פתק לא נותנים לי כלום, אין שום עצם נתינה בזה.
עם פרח.
גם פרח זה לא נתינה.
לא, הוא רוצה... הוא רוצה...
זה לא עצם נתינה, אז צריך שיהיה...
שיהיה קיניאן. תלוי שם נתינה.
אם מביאים לי פרח שעולה 2,000 שקל, אני לא רוצה פרח שעולה 2,000 שקל, מה...
מה אתה כן רוצה? זה מתוק לשעירה.
זה לא משנה, יש דברים
שאתה לא רוצה פרח, זה בסדר.
זה נכון, אתה נכון. נסו להקשיב. אתה צריך, אילו, יש מרחב דברים מאוד גדול שיכולים להיות בתוך ה... בתוך הדבר הזה, כאילו, זה יכול להיות כאילו מבגד חדש עד לספר חדש, כאילו, יש דברים שברור שאני לא צריך אותם.
לא, אני בסדר.
זה דבר שאני הכי רוצה בעולם, אבל אני יכול להשתמש בהם, כאילו מישהו חשב על
זה
שהוא...
אבל זה בדיוק העניין, בנימין, תעצור פה, כי לפה רציתי להגיע. כלומר, המקום ש... אני לא צריך את זה. אני לא צריך, אני מסתדר גם בלי. יש רגע נורא מביך שאתה מבין שאתה מסתדר גם בלי.
אבל אני לא מסתדר בלי זה, בלי שיחשבו על זה.
שנייה, אז זה מה שאומר המאגיד. אני לא מסתדר, אני מצטט אותך, בלי התנועה, בלי שיחשבו עליי. כן, את זה מה שאני צריך. אבל החפץ אני מסתדר בלי, ואם אני מאוד רוצה את הדיסק הזה, אני יכול לעשות, לקנות בעצמי. כן, אני לא, למה תמיד ביום הולדת, פעם אני נותנים דיסקים, הדבר כזה דיסקים. כי אני יכול ללכת לקנות אם אני מאוד רוצה, כן, אנחנו נעמוד בנטל הכלכלי הזה, אבל... המקום שאני לא צריך, וכל מה שנשאר זה רק המחווה. זה המעבר מילד למבוגר. מהצורך של הדבר הזה, אני צריך אותו למחווה. והמאגיד תופס ככה את הקדוש ברוך הוא. כלומר, בעצם כל העבודה הדתית שלנו, הוא מסתדר, כן? הוא מבוגר. כל מה שהוא צריך ליום הולדת, הוא מביא את המשל מהמלך הזה, זה המחווה, זה ההפתעה, זה השעשוע. כן, הבאתי פה דו-שיח נורא מעניין שיש בין רב לוי יצחק למגיד בעמוד 3. שאלתי מאדמו, אם שעשועים אינו אמת כנודע, תראו מה מעסיק אותם. שאלתי איזה אחד בעמוד 3 למעלה, אחד מהדיאלוגים הבודדים שאנחנו מוצאים בין התלמידים של המגיד למגיד עצמו, אם השעשועים אינו אמת כנודע, מה מטריד אותו? מה הוא שואל?
זה ממשי כל הטריקו שזה.
למה זה מעסיק? מה אכפת לך? מה מטריד אותו?
נותן ערך לסיפור, כאילו.
אבל למה אנחנו חייבים ערך? כאילו, אנחנו חייבים שזה יהיה אמיתי?
אני לא יודע אם אנחנו חייבים.
מה מטריד אותו?
כאילו, כשזה לא אמיתי, זה נקודה אחת שהיא כאילו, אפשר לתפוס בה ואז אפשר להתקדם, כאילו,
שיש פה איזה עוגן, שיש איזה עוגן. יש איזו מצוקה כזאת שאדם מתחתן ופתאום לפני החתונה אפשר לתת מתנה, אחרי אי אפשר. תתנו הרבה לפני, אחרי אי אפשר, כי אנחנו באותו חשבון בנק. כן, כאילו, אני נותן לך מהכסף שלנו, אז אנחנו יוצאים קצת הנחה שכמו שהיה פעם, פעם
הגבר... אנחנו יותר מתערבים, כאילו, כמו שזה חשבון משותף. עושים מתערביות אחד בשני.
לא, אבל פעם זה היה בנוי על זה שמישהו מרוויח יותר. אני בדרך כלל, זה כבר לא בנוי ככה, לפחות בחברה החרדית שלנו, האישה מרוויחה יותר מהאיש.
באמת כאילו...
נכון, אז כאילו מה שייך?
אז כל המחוות כאילו הפכו להיות דבר שאתה עושה בעצמך, כאילו זה גם חזרה רומנטית לאדמה, כאילו.
שמה?
אתה חייב לעשות משהו.
העשייה.
מחווה אמיתית זה כאילו להכין משהו.
אם אתה מוצלח בזה, כן?
לא, גם אם לא. לא, אני לא מסכים, כאילו.
אתה אומר, האקט הזה, האקט.
בטח.
משהו שאי אפשר לקנות. לא, תראו, זה נקודה מעניינת, או האקט. או עצם התנועה.
גם להביא עוגה שרופה ולהפוך מה שהיא זאת שדעת
לפחות.
מעכשיו.
תראו, שאני מאוד קרוב לאדם, בעצם המחוות האלמנטריות שלי, כנמצא מחוץ לו, שיכול ליצור זיקה, עובדות, באלף. מה אנחנו והקדוש ברוך יכולים לתת לו? כל פעל השם למענהו, זה הכל שלו, מסתדר.
כשילד מביא, כשהם מביא לאמא שלו, שרסרת שעשויה ממקרוני.
כן, כן,
הייתי בלי. אז היא באמת מתרגשת או שהיא משחקת אותה מתרגשת בשבילו?
זה השאלה.
מה? אני חושב שזה התרגשות אמיתית, כאילו, לא...
זה השאלה אולי.
האם שאתה משחק איתו כדורגל? אתה כל הזמן בראש, רגע אני נותן לו, רגע אני נותן לו, או שיש רגע שאתה באמת משחק. כמו שאתה משחק עם חבר. איפה עובר? זה כמו המקרוני, כלומר, היא באמת... היא באמת מתרגשת, אבל היא באמת יודעת שזה לא ון גוך. אבל היא באמת לא משנה לה. כאילו, או, זה זה. כן, מה עונה לו הרבה? שהשעשועים אמת כי כן ציווה השם ועליהו לעולה. ואמת היה שלא לשחוט אותו, רק רצה לעלותו. בזה שרצה לשחוט ולא ידע אמת, היה שעשועה. שכוח. מה? כן, מה? מישהו רוצה לראות מה התשובה פה? שאלה כל כך תמימה ותשובה כל כך לא תמימה.
מה זה הספר הזה בתוך רב לוי?
יש שמועות טובות, יש המון המון מסורות חסידיות, יש גם בסלונים של מוישה מידנר, יש שמועה טובה שזה בעצם תלמידי המגיד, המון המון ילקוטים שאני מוצא שם הרבה עניין, כן, פה זה מקורות גם שידידי נתן לי לדרברג, הוא יושב ישר והפוך בכל הספורים האלה, אז הוא המציא לי, שזה לא תורות, בסדר? זה לא התניה שהוא מסודר, וזה לא לכתוב מרן, יש פה את ההתנהלות שלהם בעולם, כן? היום זה נראה לנו קצת מביך, אנחנו כאילו מפחדים להוציא דברים כאלה, זה נראה הון פסניס כזה, מה... כן, אבל יש בזה המון עניין, איך הבן אדם הלך לתת את הבדיחות שלו? לתת מתכונים, תחשבו אחרי שאדם נפטר מוצאים את המתכונים שלו, נכון? זה פדיחה, לא?
מתכונים של הרב
של הרב יוסי,
של הרב עובדיה,
איך הרב כדורי, איך הוא אהב את הסיגריה שלו, נכון? תחרי מבדג איך הוא היה עושה, תן לנו
אתה יודע, צורא לי, קריא שם כל מיני בדיחות, עושה קונטרס בדיחות של הרב מנחם.
אוקיי.
אז הוא אמר שהרב מנחם מקשנו להקריא את זה בהספד. להקריא את זה בהלוויה. קונטרס בדיחות שלו.
אצל הרב פרומה זה עובד, כאילו. היה ממש אם אתה מביא את ברי סחרוב להלוויה, אז כבר אתה יכול לספר בדיחות. זה לא נורא כל כך, כאילו. עכשיו בהלוויה של הרב
מנחם.
לא, אבל השאלה רובדי לספר את הבדיחות של הרובדי.
כן, אה?
זה לא
פנקר. אוקיי, אז מה עונה לו? מה עונה הרבה? איך?
יש פה הזדה מוקד. אנחנו עד עכשיו כאילו שואלים כל הזאת השאלה. מה עושה, האם משהו שמשעשע אותי, כלומר מה האמת שלי, מה משעשע אותי, האם כשאני משתעשע זה של האמת או לא האמת, וכאילו פה הוא מביא את המוקד לקדוש ברוך הוא. באמת השאלה היא אף פעם לא מה נכון לי, אלא מה נכון לקדוש ברוך הוא, מה משמח לקדוש ברוך הוא, מה משמח את הילד, מה משמח את אמא שלי. מה שאני שואלת השאלה הזאת, התשובה היא כבר פשוטה, זה בכלל לא משנה.
זה לא משהו.
כאילו, אדם לא יכול לענות לעצמו על השאלה.
רגע, אז מה הקטע?
הוא אומר את זה, הוא לוקח את זה למקום הרבה יותר כאילו.
אני חושב כאילו, נקודה בשחיטה.
שמה?
שמתחת אברהם זה האמת. אז זה... רגע, אתה מבין ש... רגע, אתה שואל שאלה מפצר כזאת.
הוא אומר בעצם, זה לא שעשוע. מבחינתך, כאילו, הקדוש ברוך הוא רואה את זה כשעשוע. מבחינתך זה... למה לתת את הדוגמה של השואה? למה לתת את הדוגמה של השואה?
כן, כמו יש של הקדוש ברוך הוא זה שהשואה, לאברהם זה יכול להיות אמת.
ולאברהם זה אמת או שהשואה?
אמת.
אמת.
אז זה לא רלוונטי.
אמת, לא, אמת. נו, אחרת הוא לא
יכול להעלות את השואה. הוא אומר לה שהשואה של הקדוש ברוך הוא...
אם הוא רואה שזה שהשואה הוא לא מעלה אותה.
אברהם זה...
או שכן.
נכון, יש פה כאילו מה שבשביל העושה... זה נורא עלילה על בני אדם, סופי תיבות אלוהים, הארי כותב, נכון? אתה דמות בעלילה של מישהו ואתה לא יודע את זה. אתה לא יודע את זה. עכשיו שכל אחד מאיתנו פה... ממש המפרט... שפרומן. כי אתה לא יודע...
כל אחד הוא בשביל...
נכון, אתה שלי, אני שלך, אבל אני לא צריך לדווח לך על זה. הרי היה, שאתה קיים. כל העולם לא נברא אלא בשבילי. כלומר, יש פה איזה מין מערכת שלמה ש... שהאמת והשעשוע הם לעולם בשני הקצוות, ואף אחד לא יודע באיזה קצה הוא מחזיק. אז הוא אומר, לא, אברהם מחזיק בקצה האמת, והקדוש ברוך הוא בקצה שעשוע. השואל
שואל כאילו על שעשועים של מה? שעשועים שלו,
שעשועים
להשם? מה השאלה בכלל? אני לא בטוח לגבי השאלה.
אולי
זה שם מבחינת
האדם, לא?
אתה מתכוון
לשעשועים
שלו עם עצמו,
לא, עבודת השם בתור שעשוע, אם יש לה מימד אובייקטיבי. אם היא...
אם היא
משעשע לקדוש ברוך הוא, זה השאלה? זה כמו... שאלה איזה מה לעשות עם זה, לא? מה זה האמת? אתה מבין האמת לעצמו או שהאם השם משתעשע מזה? כי לא בטוח שאני מבין את השאלה. כן, א' זה שאלה רפלקטיבית, כלומר, שבאמת כיף לנו, אנחנו לא שואלים שאלות, נכון? השאלות מתחילות שאני לא יודע אם הולך לנו טוב ביחד. נכון שהולך טוב, פשוט חבל על הדלק באיזשהו שלב, אז אומרים בוא נתחתן כי חבל על הנסיעות. אבל השעשועים באמת זה אומר שכל עבודת השם זה מין שעשוע בשבילו, נכון? יש פה ממד אובייקטיבי או זה מין משחק? אני חייב לייצר איזה הגינה לה.
זה משחק, אם זה משחק, האם זה יכול להיות נכון?
והמשחק הזה יש בו אלמנט שהוא עצמו, הוא האובייקטיבי, זה כמו השאלה. בסדר, זה סובייקט, אבל הסובייקט הזה מקבל משהו מעבר לעצמו, שהוא לעולם בתוך איזה מרחב פלואידי כזה שאני לא יכול לדבר עליו, ככה אני מרגיש, נכון? זה קצת היה פה שהגיע ליבס לדבר השנה, חבר'ה פה הכין טילים, אז בשלב אמר, טוב, זה מה שהרגשתי אז, מה אתם רוצים? בסדר, חברים שלך, בוא. כאילו, אם אתה מדבר באובייקטיבי, אני יכול להיאבק בך, אני יכול לריב איתך, אני יכול... אבל אם אתה אומר, זה מה שהרגשת, בסדר, היה לך מצוקה, כאילו, אני לא יכול להגיד שום דבר. להפך, זה יוצר המון המון חמלה אנושית, פתאום... כולם כזה התפרקו מכל תיליהם וכמעט הריקוד, כמו... מה אני עכשיו אמור לעשות? אם אתה חוקר, אז אני מוכן לריב איתך כמו חוקר, אם אתה... מה, נכון? כאילו... לא, אבל פתאום לא היה משמעות למריבה. טוב. חזרתי ושאלתי על אוהב מצמצם עצמו בשכל קטנות ואין זה אמיתותו. הנה אנחנו חוזרים גם לסוגיית הצמצום שלנו. כלומר, הוא אב גדול, הוא לא מוכין קטן. והשיב שנאמר, וירד השם על הר סיני, ולו גם בתחילה היה כך, לתתר פנוי מיניים, לא כל הארץ כבודו, אפס שבא לעולם המורגש והרגיש בעולמות התחתונים, וזהו וירד שנתרגש העולמות התחתונים, ונראה לי לוי יצחק, כי זה אמת שנתגלה אמיתותו בכל העולמות. מה אומר?
מפרק את כל השאלה.
שמה?
זה אמיתי, זה אמיתי בשבילך. זה אמיתי מבחינתו, זה אמיתי בשבילנו. לא שאלתי את זה, כאילו. הוא שואל אותו פעמיים, אומר לו, כאילו, זה שעשויים זה אמת או לא אמת? תראה, זה נורא, כאילו, אומר לו, זה נורא. כשאתה בפנים, זה יכול להיות נורא נורא מפחיד. טוב, אני יודע שזה לי זה נורא מפחיד, אבל מה הוא חושב על זה? זה נורא אמיתי לך.
לא, אבל אז הוא אומר שבא לעולם המורגש והרגיש בעולמות התחתונים. מי הרגיש? מי הרגיש בעולמות התחתונים?
אני חושב שזה אנחנו.
כן, אנחנו.
וזה, וזה הוא ירד, שהוא מתרגש בעולמות התחתונים, ונראה לי, כי זה אומר שנתגלה אמיתותו בכל העולמות.
לא, אבל
זה גם אומר... זה תמיד. שאלה אם הוא מרגיש את זה.
לא, אבל המקום הוא שגם הוא כאילו משתכנע במשחק, לא? כן, הרגיש בעולמות התחתונים, וזהו וירד שנתרגש העולמות התחתונים. ככה אני הבנתי את זה. כלומר... באמת הוא מלוא כל הארץ כבודו. אוקיי, מה זה וירד השם על הר סיני? שבאיזשהו שלב הוא אומר, אני משתכנע, אני גם משחק. כלומר, הרגע שבאמת האבא נהיה אבא, זה זה שבמשחק הוא אומר לעצמו, אני רוצה לנצח. ואז הוא מפסיק להיות אבא, ויש פה מפגש באמת פעם ראשונה בין האבא לילד. ואז אם הוא הפסיד, זה באמת, זה הנחת רוח הגדול ביותר לבן. שהאבא באמת הפסיד לו. והפלא שתמיד הבן יודע מתי זה אמת, מתי לא.
זה לא נהנה, זה לא...
כן,
כמובן.
שהוא פספוס הוא תמיד נהנה.
כשאתה ילד, דווקא אצלי, אני יכול לדעת...
שמה?
כשאני הייתי ילד, נורא כעסתי,
כן, כן.
כלומר, אתה משחק עד הסוף.
עד הסוף, כן.
אבל היום, אני רוצה שהוא יתן לי לנצח.
והוא נותן?
תמיד שאני יכול.
והוא נותן?
זה לא משנה.
אתה רוצה שהוא ייתן. למה?
זה לא רלוונטי. יכול להיות שאני אנצח איתו, יכול להיות שאני אפסיד. הסיטואציה עבדה לנצח, כאילו.
אתה אומר לא יחזור.
כי אני יכול לנצח אותו בלי קשר לזה.
בלי קשר שאתה בן, אתה באמת יכול לנצח.
כן, אבל אני רוצה לך, אבל הסיטואציה הזאת, כשאתה מבוגר, פתאום אתה רואה כמה חמלה יש בסיטואציה.
השאלה...
אתה מבוגר, זה כבר לא משנה, כאילו.
השאלה בינינו לקדוש ברוך הוא, אם שייך ציר של התבגרות, כלומר, אנחנו האנושים מתבגר, ועד באיזשהו שלב זה נהיה משחק אמיתי. אנחנו פה מציירים שהקדוש ברוך הוא תמיד האבא, ואנחנו תמיד הילד, הוא תמיד בא לקראתנו, ויש שלב שהוא משתכנע. אבל אחר כך הוא חוזר הביתה ואומר לאשתו, האם יש מקום שבאמת הוא האבא והילד, כבר יחסי כוחות לא ברורים, נכון? זה לא.
זה היום, לא?
אוקיי, אני חושב שזו אופציה תיאולוגית משמעותית, מה ש... מה שאני אומר, מה שהולך פה, ש...
אנחנו יכולים לפגוש את הלאים ולהרוג אותו, כאילו. מה שאנחנו עושים לאבא, כאילו.
כן, אחרי השואה, זה אתה לא יכול להגיד, הוא אבא ואנחנו ילד. זה כבר משהו השתנה, כן? בתודעה שלנו, המוחלטות שלו כאבא היא כבר לא כל כך מוחלטת. המוחלטות שלנו כילד היא לא כל כך מוחלטת. בעצם האנושות זה, אבל פתאום אנחנו מתייחסים אליו, ואתה רואה את התיאורים של הראשונים ביחס אליו, אפילו קוראים שירים של ריהל או עוצמת האלוקי. היום אנחנו לא משתכנעים מכל זה. נכון? זה עובר לידינו, אפילו כל הפירוטכניקה של ליל הסדר, לקרו 50, 250, זה לא עושה לנו את זה פירוטכניקה. מה, מה? אשוי, 250, 50, תעשה שלו, וכמו ילד כזה, כן, התחושה שם. ואנחנו התבגרנו כולנו, השפה הדתית של כולנו כבר לא משתכנעת מזה.
אתה רוצה שאני אקח את זה מוגבל? יותר קיצוני מזה.
עוד מעט.
אני הולך לעשות את זה בלי קשר.
אני יודע. טוב, נראה קצת דברים שהוא כתב בקדושת לוי. ושמעתי בשם אורי הרב מורנו דוב, שאמר על הפסוק בן חכם ישמח אב, והנה כשהאדם עובד את הבורא, יש לבורא נחת רוח מזה. לכן שאחד מלמד זכות על ישראל, יש לבורא תענוג, ואדם צריך לעבוד את הבורא לא בשביל הנעת עצמו, רק כדי שיהיה לבורא תענוג ולא בשבילו. ופה אני חושב, זה עוד יותר קיצוני ממה שהוא אמר. האם הלימוד זכות הזה, זה נכון? שאני אומר לא, הוא צדיק. אני חושב שהוא צדיק? אבל דבי יצחק חושב שכל הבנדיטים סביבו צדיקים? תראה מה אומר פה. כשאדם עובד את הבורא, יש לבורא נחת רוח.
אם אתה סתם אומר...
אז רגע, אז רב לוי יצחק באמת חושב את זה?
מה זה
משנה? אתה אומר מה זה משנה?
לשוע שלו שזה אמיתי.
לא די מותמים, אבל הוא פותח לנו את האופציה שזה כן אמיתי. זה כן הבנדיטים שהם צדיקים. לא יודע אם הוא לא מבין שהם גם בנדיטים.
לא, אבל המוטיבציה זה לעשות...
שמשהו
מעבר לבנדיטים.
לא יודע אם הוא
נאיבי,
הוא לא רואה שהם מקרבים.
אוקיי, הוא אומר, אתם בנדיטים.
אז מה, הם עדיין צדיקים
בו. הוא נותן קונטקסט אחר, הוא אומר, זה משעשע. זה כמו, יש לך כיתה. תחשוב, כולם, מה שאתה אומר, הם עושים. עוד יום, עוד יום, עוד יום. אחר כך, אחרי שבוע, אתה בא למנהל, אתה אומר שיאמו מחץ. כן, אין זה מופרע. הוא אומר, לא, זה בא בחבילות של 10. רוצה או לא? נראה. נכון, אין אחד, אום שעמם עוד תקבל פה חבילה. המקום של... אני רוצה לעשות תענוג לבורא. תענוג לבורא זה ללמד זכות על בריאותיו. אבל גם אני וגם הבורא וגם בריאותיו יודעים בדיוק את הסיפור. נכון? זה באספת הורים והאימא של הילד הכי מופרע מגיע. הזמנת אותה, יש 30 פעם.
אם שנות אותה, דבר ראשון, להגיד מילים טובות.
נכון?
ואם אין, שואלים, ואם אין, תחפש.
ואם לא מצאת?
אני לא אומר, תחפש.
לא מצאת, יפשפש. להזכיר יום המיטה, עד שיזכור. עכשיו, כאילו, הממד האובייקטיבי, הוא בעצם מאבד את המשמעות שלו. אין אובייקטיבי. אני מכונן אותו. כלומר, עכשיו, זה יכול להיות גם אלים.
אבל שלם הוא אמיתי או לא?
אז מה זה אמיתי?
מה זה
אמיתי?
לא, שיג. באמת זה ראת הגנבים לא בתור גנבים, וזה מה
שעשית שעשוע. מה הוא חשב?
זה היה שעשוע כאילו.
זה כמו הסיפור שעכשיו סיפרתי על רבושר, סיפור נפלא, שווה פעם שנייה. רבושר, רבושר פרוינד, היה לו מוישה לגנב בחצר. שמעתם על רבושר? רבושר נפטר לפני 10 שנים. זה מין, אני לאחרונה רק נחשפתי, זה מין כמו רבק כזה, זה היה מורה באחד מכמי בדור הזה. והיו מגיעים להם כל מיני גבירים, הוא גר במקור ברוך, אני פעם אחת רק הייתי אצלו, והוא גר במקור ברוך, והגיעו כל מיני גבירים מוויליאמסבורג ולנדון, והמזכירים אמרו לרבושר שיתפוס את מוישה לגנב לפני יום כיפר, ויגידו שלא ייכנס לחבר'ה, כי הגיעו כל מיני גבירים. טוב, הוא קורא לו ואומר לו, מוישה, כל זאת יום כיפר, אני מבקש שלא תגנוב. רואה שאלה מרים מידיים, כייס את כולם. בכל זאת הוא גם צריך לחיות, יום קיפר, לא יום קיפר, צריך לחיות. הבושר בא אליו, מוצא שם כל המוסדות, יד עזרה, כל הגבירים האלה, גנבו להם הכל. הבושר בא ואמר לו, תשמע, אמרתי לך לא לגנוב. מהיום, אתה רוצה אותי? אתה אומר לי, הבושר גנב. ככה אתה קורא לי מהיום. הוא נתקע, כמה אפשר לקייס, נתקע, בא לרבושר, בבקש כייס, הוא אומר, רבושר, אני צריך כייס. ממשיך, רבושר, מתאמץ להוציא, רבושר גנב. מסיים להגיד רבושר גנב ומתחיל לבכות. הרגע זה היה רגע של מהפך, כלומר, פתאום, שום דבר לא יעזור, תגיד לו זה לא יפה לגנוב, תגיד לו... הממד האובייקטיבי זה להגיד לו זה לא יפה לגנוב. הממד האובייקטיבי זה להגיד לו יבוא שוטר, יפתח לך תיק, אף אחד לא תרצה להתחתן איתך, לא יקבלו אותך למכור פיצה, יש לך תיק, חן על זה הדרך. זה מרחב שזה לא פועל בו. כלומר, האובייקטיבי לא מתפקד. מה עושים שהאובייקטיבי לא מתפקד? זה בעצם מה שרב לוי יצחק נמצא. איך?
חייב
להוסיף
את
השגור שעשית
אתמול, זה מעורך שוב. אח שלי, יש לו עוד חודשיים יולד 12. הוא אמר, אמא, אני רוצה ערב.
אמא, אני רוצה ערב?
כן, קיצור, מה הסיפור? הוא אמר, לבר מצווה שלי, הוא יולד חודשיים 12. אני, אנחנו בורי משפחה, תמיד עושים שבת, אני רוצה ערב. אמא שלי, אמא, בוא, אהוד, בוא, עמיחי, זה. התחלנו לשבת, בוא נעשה מסר ומתן, נכתוב על דף. התחלתי לשאול אותו, עמיחי, למה אתה רוצה ערב ולא שבת?
יותר מתנות.
לא, הוא אמר, כי בא לי. למה? מה יש? אז זה יפרוט את זה, ברור לי כל הזמן שזה כאילו מעבר ל...
זה מרד,
זה לא מרד, בא לי
כאילו...
יש תמונות.
זהו, וכאילו אתה מנסה שלא משנה כמה אתה מנסה כאילו לגעת בטיעונים, כי יש מוזיקה, כי יש להקה, יש זה, כי יש גם הדודים וגם החברים, מציג כל מיני טיעונים מפרחים. זה לא נגע בו.
לא הצלחת להגע בסופלה.
אמרת עכשיו...
אובייקטיבי לא משנה.
אובייקטיבי, אתה אומר אובייקטיבי
לא משנה. אובייקטיבי לא משנה, לא משנה. כמה שחלטו אמרתי לו, בשבת אפשר לעשות להקה, זה ספירת העומר, אז אין מוזיקה. נזמין גם את החברים וגם את הדודים. כאילו, במרחב אובייקטיבי פתרנו את כל הבעיות.
על טייבס נשתקשס, נו, מה לעשות? יש לו טייבה, בא לו וזהו. בא לי זה אגב תשובה מצוינת, לא יודע למה לא אוהבים אותה. בא לי מקומם. למה זה מקומם?
זה מקומם שזה נמצא במקום שכאילו...
זה על חשבוני.
שזה פוגע, כאילו.
בסדר, אבל לא פוגע, זה פוגע בכלל, לא פוגע בכלל.
לא, בסדר.
אתה לוקח את אותו כסף, ממיר אותו לערב, מה?
לא, זו השאלה, שההורים שלי מעדיפים שבת.
אבל בא לו. פה ילד הוא גאון, פה הוא בעצם הביא את הוויכוח לסופו. לפני שהוא התחיל. בא לו. וזה עמוק מאוד, תדע לך, שההורה צריך ללמוד.
בלו,
אין מה לעשות. מה, תשכנע אותו? גם בזבז את הכסף, גם הוא בהחמצה.
אם תשכנע אותו, אני אגיד לו זה בסדר. אין
בעיה,
נעשה את זה.
בסדר. או שוקל,
לא שכנע, אבל.
איזה משחק, אם הוא משחק
גדול. לא, כמו קרה לי עם אחים שלי.
הוא
עולה
את הרוסית לדבר
שהוא מסוכן.
אתה נותן
לו
את מה שהוא רוצה, הוא
מגלה שבאים לנו מה להילחס. בסדר, זה כמו יצר הורי, אבל המקום שכאילו האובייקטיבי כבר, רב לוי יצחק ודאי יודע את האמת, הגנב יודע וגם הקדוש ברוך הוא, וכולם מחליטים ליהנות מזה שהם לא יודעים. זה נראה לי השעשוע. רב לוי יצחק יודע שהוא משחק, הוא מודע לזה, הוא לא בעל שם טוב שכאילו
ככה זה עובד באמת בעולם כאילו?
שמה?
שיש בן אדם, מה הופך אותו לבן אדם כאילו? מה הופך אותו לגנב?
הגנבים גונבים, כן.
אוקיי, וזה מה שהופך אותם ל... זה מה שהם גנבים? אתה מתקלח, זה מה שאתה
אומר. זהו, זה שאלה, אני אומר, יש כאלה שזה פרנסה.
לא, אני אומר...
כאלה תחביב.
אתה לוקח, אתה אומר, טוב, יש נרטיב אחד, אני מתמקד בו, והנרטיבים עם האחרים זה משחק, לא חייב.
אני יכול להפקיע, אני יכול להגיד, זה...
תראו אותו, הוא גם כזה בן אדם נחמד.
נכון, הוא גם שר בממשלה, אתה צודק, אבל... אני כאילו מפקיע את האלמנט הזה ואני אומר יש פה עוד קונטקסט, נכון? הוא לא רק, הוא גם...
זה לא רק הוא לא רק.
זה לא הוא.
אני פשוט דוחק את הדברים האחרים לצדדים, כאילו. רבי נחמן מדבר על צורה הכי יפה. עוד מעט והם רשע, כאילו.
נכון? עכשיו...
הכל נדחק, כאילו... אבל... זה כאילו, זה כמו שהוא גם כאן בוקר ושתה קפה. זה לא מה שהוא,
כי מה עשיתי? יצרתי פה מרחב שהאובייקטיבי...
אין אובייקטיבי!
זה לא זה, זה מה שאני אומר. כלומר, האובייקטיבי זה לא רלוונטי. אז אוקיי, אם המרחב הפקטואלי הוא לא זה, אז מה כן זה? מה שאני רוצה. יש פה ממד מפרק נורא חזק. אשתי לימדה עכשיו לבגרות, הכניסו, היה הרבה לחץ. רש פי בית. בבגרות. ורש פעבים. עכשיו, לי יש מחלוקת עצומה עם רב מוישה שילד, אתם מעלה דומים. אתם מכיר אותו, נכון? אז היה לי מחלוקת עצומה איתו. הוא אמר, איך אתה יכול לעזור לי להכניס את התניה לבגרות במחשבת? אמרתי, אני יכול להפריע לך. תכניס את התניה, גם אותו ישנאו. כל מה שתכניס לבגרות ישנאו. נגיד, אלו מציאות זה הפרק הכי שנוא. בבגרות. אלא, אחר כך אתה... מה? אמרתי לו, מה הקטע שלך להכניס לבגרות?
סוגיה פה,
הוא רוצה שידעו, לא שיהיו, הוא רוצה
שיכירו. צניעות. אני אומר, עזוב אותך ידוע או לא, שאדם יש לו תעלומה, הוא מגלה, תראו פה את הבעלי תשובה ביום רביעי שמגיעים אין קר, יש להם איזה אנרגיה אדירה, הייתי שם עכשיו מוצא שבת, איזה אנרגיה, איזה חיפוש, איזה, הוא מגלה את זה.
אתה לא מזמין אותנו,
אתה מין אני מזמין, תבוא בפורים, בנימין, אתה צמוד איתי באוטו, אתה מגיע, וכאילו, הוא מעין השופט, יש שם הרוב קיבוץ ניקים, אז הוא בא אליך ואומר, שמה, או מה שאמרת זה לא הדת, כי הדת היא גזענית ומבדלת ומפלה, ואתה לא בכלל דיברת שצריך נפרד, ולא דיברת נגד גויים, אז או שאתה לא הדת, ואתה משהו אחר, או שאתה משגר. לא, יש שם מעין השופט, שהם חלק מהקהילה שם, אבל הבעל תשובה כאילו גילה, זה קינת הדתי בבעל תשובה, הבעל תשובה גילה. אמרתי לבוא ישלה, תשאיר למזרוכניק לגלות התניה. אז הוא הצליח, הוא יותר טוב, כן, הוא הצליח, הוא הכניס. אז גם ברסלבר שבא, הוא הכניס הורש בבית לבגרות. חשבתי עם אשתי, אכלנו את זה, היא מחנכת שמינית. טוב, אז הבנות אמרו, אבל זה לא אמיתי. לא אמיתי אבל. זה לא אמיתי! יש להם בת שופט עליון שם, היא אמרה, זה לא... לא
קביל.
כאילו...
זה לא בגיץ.
לא בגיץ.
וואו.
כאילו, אני חי בתוך מרחב שהוא לא אובייקטיבי. אין בו אובייקטיבי, אין בו עובדות. זה משהו, זה יכול להיות באמת בלגן. נכון? זה מסוכן. אתה קורא אותו עוד ואתה אומר, הוא באמת תפס לעומק מה זה חסידות, רב לוי יצחק תפס מה זה חסידות. זה אין עובדות. אוקיי, אז מה זה הלכה? מה זה נורמטיביות? זה מצוקות, שהמתנגד רואה את זה ואומר, אני לא יכול, זה מפרק אותי, אני מאבד פה הכל. כי החסיד בעצם מערער על הדברים הכי משמעותיים. שאני יכול... שזה לא ששוע, זה אובייקטיבי, זה, תפסת. כן, אני יודע שזה. עכשיו, תנועת המוסר, זה בעצם האנטיגוניזם הפנימי שמתייצר בתוך הלמדנות, לזה שאתה יודע שזה. אז מה אם אתה יודע שזה? לא פעם, מי שירצה יקרא את זה בצניות ובושה של הרב שגר, הדפיס את זה אחר כך, בהתחלה זה יצא בירוחם, אחר כך זה יצא בנהלך ברגש. המתח בין המקום של החוכמה, החוכמה כטורבינה של אגו. לרוב אנשים חכמים יש להם יותר אגו. למה? כי אובייקטיבית הם יותר חכמים, אז איפה שלא תזרוק אותם, יודעים יותר שפות, יודעים יותר מידע, יודעים יותר להסתדר, אי אפשר לעבוד עליהם בשוק, חן על זה הדרך. אז, אבל החוכמה בעצם, הפירוק הזה של הראשונים שמעבר כל כך אוהב, חוכמה ככוח, מה? היכולת מצד אחד להיות אנטו חכם, אבל לא בחוכמה ידיעה, אלא בחוכמה שמפרקת את האגו של עצמו. איך זה? איך אני מפרק את האגו מהחוכמה שבילדין האגו יושב בתוכה? אני חייב לייצר פה מימן שהוא חורג, שאין בו את האובייקטיבי. כלומר, הוא כמו תביט שבנימין אומר, הרש פי ב' אני יכול גם ותביט על החוכמה ואין חוכמה. תביט על הדבר ואין דבר. והמקום שאני... אני יכול לתת קונטקסט לא באלימות, אלא...
כאילו, החיים... כל דבר אפשר להגיד כאילו שזה הקו הדק הזה הוא מאוד מסוכן. כאילו, הצד אחד של זה, זה באמת המקום הזה מפרק, ומורי זן כאילו הם לא רק הם מפרקים את עצמם, הם מפרקים את הזן, ואז הם מפרקים את הנדרים שקבלו אותם לזן.
נכון.
אז,
אבל הוא מורה ואתה תלמיד.
מי מפרק את, כשאני מפרק את הנדרים שקבלו אותי, האם אני סתם בהמה או שאני מורה זה נגון? הקו הדק ביניהם הוא כמו חול של סכין כאילו. אני כאילו...
אני מזכיר.
המורה של דן ראסל הרי הפר את כל הדין, את כל הדין, את כל מה שהוא מדע. אם איתו אני עוד יכול להאמין, כשאני מסתכל לדם רסן, אני לא יכול להאמין שהוא עושה את זה כמו מורה זה. סתם נראה לי. אתה נראה לי בן אדם שטוף את הארון.
טוב, אתה משתף אנשים, הם לא עשו שימוש אצל דן רסל, אבל הנקודה היא ש...
תעשה.
בגלל שאתה נוגע בהשראה, אתה כל הזמן בהשראה, מה נקודת המעבר שבה אני אומר, תשמע, אתה חוגג על חשבוני או על חשבונך, בסדר? במקרה הטוב, אני מסודר.
החשבון הזה, שזה
יותר פה, רק... כלומר, באיזה מידה... בוא, אני זוכר שהיה לי סוגיה עם הרב קוסטינר. הוא פעם אמר בישיבה, אני התגייסתי דרך מצפה רמונה, זה היה בדימונה, והוא אמר שאדם יכול... שאלו אותו כמה אדם צריך ללמוד כדי להיות פטור מהצבא. אז הוא אמר, 8 שעות. אבל אמרו, אבל אתה מתחייב כל היום. אז הוא עושה מן פלפול, שוודאי שזה שהתחייבת לו כל היום, שלא, באופק הכי רחב שלו זה 8 שעות. לכן, תמיד ישיבה שלומד 8 שעות, הוא פונה למכסה. לומד אבל. עם התנועה הזו.
הוא מגיע אותו בסקנות עם הדורבני שגיע
אליו. ואז אחד החבר'ה אמר לו, הרב, רגע, זה שקר. כן? אתה נכנס, כל ההגדרות שמטריד זה כל בחור ישיבה בשלב משברי של ההתפתחות הישיבתית באבולוציה הישיבתית. לא נעים לו, אז מה, לחזור לצד? אז הוא אמר, לכן אני ואתה אתה. אני יכול להגיד את זה ואתה לא יכול להגיד את זה. למה? זו תשובה נפלאה, כי באמת כל ניסיון להיכנס למסע ומתן עם תשובה כזה הוא עקר. כי אני ילד גדול ואתה ילד קטן, זה בעצם התשובה של...
שמותר למאסטר.
אה?
מה שמותר לרב,
עכשיו, פה בדיוק השאלה שאני מסתכל על רב לוי יצחק ואני אומר, איך אני עובד עם זה? אני קורא על ההזרמה שלו, תסתכלו בעמוד 2, יש את התיאור של החגים, כן, תיאור חזק, דרכי עבודתו, בלי לאות, בלי עייפות, כאשר סיפרו עליו כי תמיד בליל ראשון של חג סוכות נאור כל הלילה, היה עומד ומצפה מתי יאור היום שיוכל לקיים המצווה החדשה שהחיהו והגיעו השם, הכל בלעיתה גדולה. וסיפרו כי פעם אחת בבוקר השכם, ביום טוב ראשון של חג סוכות, היה מצפה ליטול על אולם קיים המצווה כל כך תפוץ ואחוז ברעיונות בהתפשטות הגשמות, כאשר הלך לקבל את האתרוג שהמונח בארון תחדד הזכוכית, לא הרגישת לי מסך הזכוכית מפסיק בינו ובין האתרוג, כאשר פשט שידו לקבל שבר הזכוכית לקח האתרוג. אבל מרוב להיטה?
להיטה.
וסיפרו עליו כי בשעה שהביאו לפניו דבר מאכל לאכול, היה צריך לברך ברכת הנהנים מתחילה, היה מברך בהתלהבות, אש גדול על שנמצא, הוא בזווית אחת, המאכל בזווית אחת. אתה רואה פה אדם מלא אקסטאזה. עכשיו, יש בזה אלמנט גם מפרק. כן, איך אני יכול, וזה גם אני חושב הדמות של הרב מנחם, הוא הצליח לייצר כתבים נורא נורא, אתה לא מאמין, כן? אפילו עם עצמי אני ראיתי יום אחד פה, במקום הזה ישבתי, היה חודש חשבן לפני 3 שנים. לפני הופעות, לפני ברי, שהוא עדיין היה נתקע בצמתים, בתקוע, ומחפש מישהו שיסע. אין לך נען זה מנחם, אני בתקוע. תאסוף אותי. טוב, אני מוצא את עצמי פה עם הסובר, אני עושה אסוף אותו. לאיפה נוסעים הרב? בית לחם. אין גשם. מה? אין גשם. אמרתי, א', יצאתי בזול. תוך כדי סימסתי לאשתי, אני זה נוסע לבית לחם, זאת אומרת, יצאת בזול, היה יכול להיות גם עזה. טוב, יוצא, ואנחנו פה נוסעים עד למחסום, עולים למעלה, אני והוא, באוטו, מסוברו, פה חונה כבוד, וכן, אתם יודעים, דרך כמו אני נוסע מפה להרגילו, למלון אברס, כל זה. שני אופנועים מחכים לנו מקדימה, שניים מאחורה, ואומרים לנו לנסוע 130 קמ"ש, לא לעצור, תראו לידי, מוציא את הזוהר, תפילים. עכשיו, נוסעים, אני אומר לו, לאיפה? ראש עיריית בית לחם. אין גשם, צריך לדבר איתו על זה. עכשיו, הוא קם בבוקר, ראה שאין גשם, מתקשר, אמר, אין גשם, אני בא אליך. הוא אמר, שוין, אתה בא אליי, איך לוקחים? נתקע, אין לו אוטו, אין לו רישיון. בפלאפון, הגיע אל חנן, זה באלף. מתקשר, אין פה דיון.
איך שהוא
התקשר
אנשים
סיפור? בסדר, כן, היינו בידידות, הוא לא עשה...
יש לבית לחם,
הוא היה מתקשר אליי... כן, אני איש שלו בית לחם, אבל... קיצור, ואז הגענו לשם. הגענו לשם. עכשיו, יש רגע שאתה לא יודע כאילו... מה יהיה פה? אף אחד לא יודע. ויש פה טקס כאילו. טוב, ואז הוא הולך למרפסת, אומר לראש עיריית בית לחם, אל פתאי, איך קראו לו אז? לא יודע אם היה שם הפיכה, אבל אמר לו, זרוק אותי. מה? תודה רבה. זרוק אותי! איזה 4-5 קומות. מה? תפוס אותי, זרוק אותי למטה. אז הוא אומר לו, שמח. אז אתם לא רוצים לזרוק אותנו? אז זה כבר התחלה טובה. עכשיו תנסה אתה לנסוע לראש עיריית בית לחם, תגיד לו זרוק אותי, זה לא יעבוד לך. הוא זרוק אותך, הוא לא פלייר, הוא לא פה תבעול.
איזה בסטר, כאילו, זה יכול...
אחר כך
יכול לזרוק אותו, כאילו.
אחר כך זה לא נגמר, הוא אומר.
זה לא,
זה סבא. זה כאילו, זה בלתי, אין בזה לשחק. אחר כך הוא אומר, פתח שיניים, פתח שיניים. אין קרניים, אין שיניים, אתה לא רוצה לזרוק אותי? אני ש... אז ככה, היה משהו ש... זה ככה, הכל קורה, הכל... אין... נכון? זה הדבר עצמו. או היה לי גם חלום. פעם אחד הוא התקשר אליי, והיה נגיד 9 בלילה. לא, זה היה... גם הייתי בדרך... לישיבה, גרנו, אז היה אחרי החתונה, גרנו בירושלים שנתיים, והוא אומר, אלחנן, חלמתי. אתה צריך לערוך לי את הכתבים. חלמתי. לא מתווכחים עם חלום? אני... היום בערב אתה בא אליי, בסדר? בא אליו. ככה ישבנו 6 שעות. סיפורים, אז זה... וכל איזה חצי שעה, אז מה אתה אומר? נוציא את הכתבים או לא נוציא? נוציא או לא נוציא? סוף, הטלפון הכי בהול, ובאותו ערב כמובן לא הייתי יכול לבוא והייתי צריך לבטל משהו אחר, זה... סופו ברבע לארבע בערך בלילה, הוא אומר, טוב, אז לא נוציא. היה משהו ש... ועוד לא סיפרתי על חלום, שהייתי רווק שהוא חלם, זה היה כבר קשרי שדוחים, אבל... זה כל הזמן, זה קרה, לא היה שום, הוא לא סימן אף נקודה. כלומר, הוא אמר, תבוא, היה משוכנע, הוא רוצה לערוך את הכתבים. הכל היה כאילו, הכל רחש, הכל קרה בלייב. שזה היה תופעה שלא מציבתי כמותה. הכל קרה בלייב. והפעם הראשונה, אני נסחף על זיכרונות, הפעם הראשונה שפגשתי אותו, היה שלמדתי עוד במרכז, פתחו אז ישיבה בתקורה. אמרו שיש שם איזה גשמק ככה ושבתות. טוב, אז נסענו שני חברים לראות ככה, די משעמם, ועוד שבת, עוד שבת, שכולם לומדים בארוחה, ואותם דברי תורה, ואתה יודע מה הוא יגיד, ואתה רציני, אז כולם לומדים, לומדים, תוך כדי ארוחה, שאתה לומדים. אז אמרו, שם זה מעניין. לא ידענו, לא היה שיח, לא. בלות. טוב, ואז החבר'ה הביאו מוצג. שבת בבוקר הוא היה בא, היה אוכל, קורא הלכות. הוא הרב, יש פה בחור במרכז. החבר שהיה איתי כבר הבין מה זה, לא נשאר בחדר, הבין שזה ג'ונגל. ואז תפס אותי, אמר, אתה יושב לידי. עשו כל הישיבה, ואני הנה בערך תיאור ג' לא רוצה שאף אחד במרכז ידע, שלחתי פה לג'ונגל של תקוע. טוב, אני והוא יושבים. אז הוא אומר, ככה, נדע, נו, 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 כל אלה המרצים מורים בהמות, רק אתה ואני מבינים. מי שלא אומר כזניק לא מבין כלום. טוב, ואז הוא ככה, הוא אומר, מה רב אברום אמר בשיעור הכללי? טוב, אז אני אומר, זה היה תחילת יבמות. הסוגיה הייתה, מה קורה? אם נפל לפניה בעל פוליפוס, אם שייך עניין של איבום בבעל פוליפוס, זה לא סוגיה סימפטית כל כך. לא, מה הוא אמר? אני אומר משפט ועוד משפט, אני עושה את עצמי חצי שעה, חוזר על הסוגיה לא סימפטית, כלומר כל מיני מומים של גברים שנופלים לפני נשים, אם יש חיוב של איבום גם. אז הוא קם, איך שאני מסיים? פרשת השבוע מצינו שיש שאלה אם נפל לפני אישה שצריך לייבם אותה בעל פוליפוס. חוזר על כל מה שאמרתי, ואז הוא אומר, ואתם, כיוון שאתם אמרצים בורים ובהמות, לא הבנתם כלום. אני זוכר שזה היה הפעם הראשונה שפגשתי את היהודי, כן? הייתי שיוגיע, פתאום הרגשתי ש... אחר כך, לא ידעתי מה זה, מה עושים עם זה, מה... אני זוכר שעזבתי לפה, אז ניסו לשכנע אותי משם, לא, אז אמרו, יש שם אחד משוגע ואחד כופר. המפגש איתו, כאילו הכל קורה עכשיו, אין שום משהו מתוכנן, זה לא הולך להגיע לשום נפרדה, נכון? עכשיו, פתאום אתה שואל את עצמך, אוקיי, יש אנשים, באים, יש כנסים, יש אירועים, מה עושים עם זה? השחר אמר שהבת אמרה תהיה אתה, מה עושים עם זה? מה זה אומר? איך משלמים על זה? מה זה תובע ממני? או שזה שאלה לא הוגנת, כאילו מישהו יצר השראה, אני מנסה להכניס אותו למארג לא רלוונטי לו, נכון? כאילו זה לא תורה, זה לא... זה הנוכחות.
גם אם יש מישהו שהוא אתה, מי אמר שכאילו...
שזה מישהו שזה...
אני מוכן לסבול את זה.
גם לא בטוח.
אבל זה להאמין, זה כאילו להאמין בחיים רק כשהם נמצאים. מה אני מתעשה אחרי, כאילו...
הוא היה,
הוא דמות. אני לא יודע מה, אני...
אתה יכול לקום בבוקר, להתקשר, קח אותי טרמפ, לחזור על השיעור בפוליפוס, לנסוע ל...
לא, אתה.
לא
יודע. אחרי,
מה זה אתה? אתה יודע מי זה אתה. מה אתה עושה?
לא יודע.
לא יודע. אז אני מצוקה.
אבל כן, אני אומר, הוא יצר, הוא אתגר בצורה נורא נורא עמוקה את הדתיות שלנו, את המקום שלא מוכן, לא מוכן לקנות את זה, עושה נהפוך הוא, שזה בעצם מה שרב לוי יצחק עושה, זה לתת קונטקסט אחר לגנב, ללמדן, לימני, לשמאלני, לערבי, ליהודי. כן, כל שאלה תתקל בתשובה שלעולם לא תענה לשאלה, ועל כך תהילתה. אני זוכר שבאותו ערב שאלתי אותו בלילה הזה שהיינו עם כל המאמצים, עם השלום והערבים, אם זה נושא פרי, אם יש, אז הוא אמר לא. אז אמרתי קצת, אז הוא אמר לא, שום דבר. לא, זה כאילו, לא, כאילו, כן, מחר הוא בטורקיה. המקום הזה ש...
אני צריך לספר שגם פעם הוא האשים אותו שהוא לא ריאלי, שהוא עזוי.
שהוא
האשים את הדרך. הוא
האשים
את
הדרך,
כן.
לא ריאלי, תראה לי כל מציאות.
המקום הזה שבאמת ההתרחשות הרוחנית יכולה להתרחש, יכולה לקרות, היא לא רק... יש מקום שאנחנו כל הזמן זקוקים לנייר, לדף, לקונבנציה, לשבור את הדף. מקום של קונטקסט אחר לגמרי.
שהוא לחופש, לא לחופש מפלט. אני זקוק לנייר, אז אני קבול למשהו, או לנייר או
למנייר. השאלה היא כזאת, אם אתה צדיק ואתה חי בחופש, אז זה בסדר. אם אתה רשע די מהר, אתה מוצא את עצמך בבית משפט. כן, זה חוויה קשה, כלומר... על מה שמותר לא אסור לאחרים. ואז יש פה... לא? כן? לפעמים.
למה זה קשור
לצדיקים?
לא, זה קשור לזה שאתה יודע שאתה לא...
זה שכאילו יש בדבר שזה היה פנימיות. מה זה אומר בכלל? מה זה אומר?
מה זה אומר שזה מותר לו?
מה זה אומר שזה הוא עצמו?
אני לא יודע מה זה אומר שזה הוא עצמו.
מה זה אומר שיש בן אדם רשע שהוא עצמו, בן אדם צדיק שהוא עצמו וזה כאילו...
לא, זה אומר שבאיזה מידה הוא הצליח לעבור את החיים האלה.
כל דבר שהוא רצה מיד הוא עשה, איך זה להיות אני עצמי? כל דבר שעולה לי בראש אני אומר, כל דבר שאני רוצה לעשות אני עושה.
טוב, זה שאלה לבת, לא אליי, אבל... אני לא יודע מה זה אומר, אבל... אני מרגיש שבשבילי זה סוג של אתגר, כלומר, לחכות אותו נראה לי טרגדיה. לפעמים אני, כן, אפילו כמו אתמול, הרגשתי גם רגעים של טרגדיה, זה לא נגע לי, זה לא... אז העדפתי שיגידו משניות אפילו, משניות לא אמורות לגעת. כל היותם בעולם בהזכרות זה שהן לא מבקשות שום דבר, חוץ מלהגיד אותם. הרבה פעמים אתה מבקש את הלגעת הזה, זה לא נגע, אולי בזולת כן, אבל...
מה מורגש בשנה האחרונה?
שמה?
משהו שלא קיים כמו.
אני מבין את העניין, אני מבין, כן, אתה... יש פה משהו שבעצם רק בסוף הוא כאילו, הוא זכה לאיזה הכרה, זכה ל... וזה לא עובד, זה תלוי גם בסיטואציה. אבל כן אני הולך עם החופש הזה, עם ה... גם של רב לוי יצחק, שאני אומר, לכן תהיה לי חזק שהוא כמו גלגול שלו. להיות לגמרי. יש פה אדם שחי לגמרי. מה זה אומר לי? אני לא כל כך יודע מה זה אומר שאני לגמרי, ואני גם צריך לשבור את הזכוכית, או יש בסוף מהיציאה, תראו בסוף עמוד 2, שפעם אחת היה בעיר מדה על פורים, ובעת ברך ברכת על המקרא מגילה, רקד על העמוד לפני התפילה. כי אצל הסדר, בשעת אמירתו מצא, התגורר את עצמו תחת השולחן, והפך את הסדר, והקערות, והמצות, ועד די שב רוחו בקרבו, כבר היה לו מוכן שולחן חדש ומצות, כוסות וקיטל אחרים ולבשם. יש פה איזו סיטואציה שזה קורה. עכשיו, אני אומר, כל ניסיון לקחת את הדמות ולתרגם אותה, ולהחמיץ אותה. אני רק יכול לספר לכם, אתם יכולים לספר לי, אני לא הכרתי אותו כאמור יותר מכם, אני לא הייתי תלמיד, אני לא עשיתי חוברת עליו, אני רק מעשיות, כמה בודדות. שזה מייצר וקטור מאוד חזק. המפגש הזה זה וקטור מאוד חזק בתוכי, אני לא יודע לתרגם אותו, והחידוש, אני לא צריך לתרגם אותו. אני לא יודע מה זה אומר, אני לא צריך שזה יגיד. זה משהו. עכשיו, יכול להיות שהיא, אצלה התרגום, זה שהיא תהיה היא עצמה. אני לא יודע מה זה אומר להיות אני עצמי. כן, השגר יש לו איזה הלצה, ש... את המרכזיק הוא שמע, להיות אתה עצמך, ואז הוא שאל, מה זה אומר להיות אתה עצמך? אז המרכז אומר, ללמוד דורות, כאילו. מה זה להיות אתה עצמך? זה להיות רוחני, רגיש. תלוי מי אומר, אחד אומר אורות, אחד אומר רוחני רגיש, אחד אומר לעשות כסף. מה זה אומר להיות עצמך? אני לא יודע. מי אמר שזה כזה משתלה? כאילו, יש פה מתנה שלא זוקקת תרגום. זה המתנה. לא צריך לדבר אותה. חוץ מלספר סיפורים, שזה בעצם האפשרות לא לתרגם אותה. זה היא. וזה וקטור. זה וקטור, זה אופק שלא זוקק שום דבר מעבר לעצמו. הוא עצמו. ולכן אני לא צריך לשאול מה עושים עם זה. זה נראה לי מה שאני יכול להגיד על היהודי. זה די בכך. טוב, תספרו אתם הכרתם אותו. רב שגר, נגיד שאתם לא הכרתם ואני הכרתי, אבל או אתם הכרתם, ספרו. לא? מה? לא תגידו מה? לא. זה סיפור, ספרים עוד פעם. שמה, תן לי לנו סיפור.
לא יודע, כל מי שברך ולחולים שאומר, מראה את מדינת ישראל, חולה מאוד. פעם אחת הוא... הייתי מפלבת כואבת, בבוקר. אז כל פעם היה לוקח ספר תורה ומעביר אותו, מביא אותו להדסה, שאתה עושה אנשים, ופעם אחת היא לא רצתה. אז הוא התחיל לצחוק להם, תשרף תורה ולא תיתן לנשים, תשרף תורה וככה זה...
למה אתם עושים אותו? היה כל כך כיף שלא ידעתי עליו כלום.
השיעורים שלהם, אי אפשר באמת לחזור עליהם, כי תמיד שהם שיעורים בזוהר, מה הוא אמר, לא הרבה.
הייתי בשיעור אחד שלו לפני שתיים, שלוש שנים, שיעור כזה עם נעיים יהושע אנגלמן, זמר. וזוכר שעתיים, כמובן סיגמתי את כולו, וזה. אז בשיעור אני שאל אותי איך היה השיעור, מה הוא אמר? לא זוכר. לא זוכר. ולמחרת, הוא דיבר על אוריה החיתי ודוד הנביא, ולמחרת, ככל שעבר הזמן מהשיעור, פתאום יותר הבנתי מה אמר בשיעור, והיום אני ממש יודע קצת את השיעור הזה, כאילו ממש טוב, הבנתי, דיבר על עצמי, נסביר, נסביר. ממש מרשים, כאילו איך ש... לא שמתי לב כאילו מה קרה, ורק אחר כך אפשר פתאום לשים לב. היה מפגש שלי, או מפגש שני שלי, זה היה ממש הרפן בורת.
שהוא דיבר,
כן. בעידום, הארון.
זה כאילו בדממה
של
הכולם. נראה לי שם, להרבה אנשים נפלה הסימן. אז באמת זה מפגש כמו עם איזה תנא כזה, כן? היה פה תנאים.
כמו תנא אבל בדור שלנו. כן. אנחנו לא מבינים כאילו.
זה נוכחות אחרת, שאין מה לתרגם אותה, אין מה לעשות איתה. והיא תהילתה. שאלה אם כאילו יכול להיות עוד אחד. כן, זה השאלה. כאילו זה משהו שאין לו התחלה ואין לו המשך. זה. סיפרה לי רבקה מרים שהכירה אותו, והוא שידך בינה לאיש שלה אפילו. והיה הולך איתה ברחוב, היה עוד חילוני, והיה פתאום עוצר, היא הייתה ממשיכה. אחרי זה 10 מטר שם לב שהוא לא יודע, ואז הוא יצאת לה. תגידי לי עכשיו למה חיים. ואז היא הייתה עושה ככה, שאני אומר, אם לא תגידי אני אצעק. למה חיים? זה מציאות שבגיל 20 כבר, כן, זה לא...
שהיה חילוני?
כן, התחילה, במרכז וזה, אבל כאילו... זה זרימה. לכן, בלי לתרגם אותה, זה גם משחרר אותנו מהצורך לחכות אותה.
התרחתי את היהודה לשנתיים, אז בשבת הורים כבר מה שממש חולה, מאוד מאוד התאמץ להגיע, סוף מינית, אחרי התחילה הוא דפק על הבמה, תפילה בבוקר, הוא אמר, חייב לכל אחד ואחד מכם תודה אישית, שהסכמתם להיות חברים של הבן שלי. עוד כפיים לכם. הכי מביך בארץ, כל ההורים, כל
ה... לא, 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 לא,
כך זמן, אמא שלהם, תוך כדי השבת כזה כל הדין, הוא בכל רגע דיבר, ממש, ממש, הסתפסת במה,
ועוד שעשוע בתיש ויוטט כסלב, בגילו, הוא הגיע. ואם יש שני כתבים, זה הוא ומשפחת פרידמן, בן שלום, אם דיברנו על המגיד, מצד אחד, הוא הגיע. טוב, יושב, זה יוצאת כסלב, האחרון, מה נפטר לא הרבה אחרי. אז הוא התיישב ואומר, הושע, אגב, בעזרת השם, אני אשתף אתכם ביום רביעי הבא, אנחנו עושים פה את יום העיון השנתי של ישיבת שיח, בהשתתפות של הרב דודי דודקביץ', הרב אלישע ושליצקי והושע. נסגר, ממש.
הוא הולך לדבר על תפוחים של כסף ומזכיות זהב, או שהוא הולך לדבר על זה?
תפוחים. ואז הוא אמר, הושע, הם לא, הוא באמצע, הם לא מדברים עכשיו. הושע לא עונה. איזשהו כבר, אבא שלו לא ענה, אז לא עונים. טוב, בפעם השלישית לא עוזר, הוא קם, חבק אותו. זה היה כמו מפגש של שתי ציביליזציות, זה היה לא להאמין.
השאלה אם זה מביך או לא מביך, כאילו.
הוא אומר לך שזה מביך.
שיהיה היה איזה מביך, שיתעקש עם כל כפיים. וכולם, והוא מחכה כפיים. הוא היה מטומטם, כאילו, הוא היה מביך, הם לא היו, כאילו...
יודע להיעז בבית ישראל.
אם כאילו הם היו עדינים, אז אם לא היו עדינים, אז הם היו זורקים אותו החוצה, כאילו, אתה מבין? אבל
השאלה... כן, אבל יושי מעיף אותו, נו, מה?
לא, השאלה אם הרב פרומן מצליח לפרוץ מעל זה, וזה לא מביך אותו.
לא,
השאלה אם הוא מצליח לייצר סיטואציה שזה לא מביך יותר. שהוא לא אוטיסט, אם הוא אוטיסט, אז הוא אוטיסט.
נראה לי שהיה איזה מודעות. זה לא בעל שם טוב, זה יותר רב לוי יצחק, זה מה שרציתי להגיד.
הוא אמר לי שבוע אחרי שהוא נפטר, הוא אמר לי, הוא לא עושה ממנו, אתה פיג'וט מהמוסר, לגמרי פה.
כן, זה לא בעל שם טוב. רב לוי יצחק, הוא יודע מה הוא עושה. אוקיי. טוב.